זה מפטירתו של אדם ניכר מה הוא. ספר רק קצת הפטירה בשביל לדעת. אז אמרנו, נגיד לעילוי נשמתה היום דברי תורה, נושא שגם קשור לנפטרים וגם שהוא מצוי, כי יש מצווה גדולה ללמוד הלכה פסוקה לברר, ואם תרצו לשאול לשאת ולתת, אדרבה, אני תורה אין לה לא ירושה ולא בעלות של אף אחד, זה תורה של כולנו. הנושא הוא על מה שנוהגים, ותדעו השאלה הזאת שאלה עתיקת יומין, ראיתי בפוסקים כבר 500 שנה שואלים את השאלה הזאת, מה שנוהגים להתפלל תפילת שחרית מנחה וערבית ליד קברי צדיקים. ואני מדגיש, לא מדובר כעת בבית קברות, שזה ודאי אסור, אלא כמו קבר רבי עקיבא או קברו של רבי שמעון בר יוחאי, קבר רבי מאיר ועוד. ויש הרבה שמקפידים שלא לא להיות שם, לא להתפלל שם. שאלה אם זה נכון על פי ההלכה או אסור. ומעלה גם השאלה השנייה, להניח תפילין ולהתעטף בציצית להיות שם ליד בית הקברות. צריך לברך. עכשיו המקור של הדין זה בברייתא במסכת ברכות דף י"ח. ברייתא אומרת ככה, תנו רבנן, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש, חרף עושה הוא. כלומר אסור לעשות, ואם עושה יותר גרוע, עושה עובר על הפסוק. עכשיו למעשה זו הלכה פסוקה שאין בזה מחלוקת, שאלתות של רב אחי בפרשת חיי שרה, שם שאלו אותו את השאלה הזאת להלכה בשאלתה י"ד, והוא השיב, הוא רב אחי גאון שאלתות, תדעו שזה המוסמך המספר אחד של הגאונים. הגאונים הייתה תקופה ארוכה שנמשכה קרוב ל-400 שנה, אבל הראשון שבהם זה רב אחי גאון, אחריו יש לנו את ההלכות גדולות. אחר כך יש רב חי גאון, רב שרירה גאון, רב סעדיה גאון, רב עמרם גאון, שכולם חיברו חיבורים שלהם. גם הוא וגם בעל הלכות גדולות, שניהם פסקו להלכה שאסור בבית קברות, ותכף נראה בהמשך שאין הבדל בין בית קברות לבין ארבע עמות של מת. זאת אומרת, איפה שנמצא המת, בתוך ארבע עמותיו, ובחדר ששם נמצא המת, אז כל החדר הזה אסור, והוא הדין במקום שיש שם מצבה. זו הדין הזה חד. תכף גם זה יבורר בעזרת השם בהמשך. שגם הריף, גם הראש, והרמב"ן בתורת האדם, כולם הסכימו להלכה שלמעשה זה אסור. עכשיו יש דברי הרמב"ן, תראה דברי הרמב"ן, דקדק בלשונו. ואפילו בתוך ארבע עמות של מת או בתוך ארבע עמות של קבר צריך לחלוץ תפילין עד שירחיק ארבע עמות. זאת אומרת הרמב״ם פוסק את זה להלכה שאין הבדל בין קבר לבין מת שהוא עוד לא נקבר, מצוי לפנינו. גם מרן השולחן ערוך הביא את ההלכה, נקרא את לשונו בדיוק, לא יהלך אדם בבית הקברות או בתוך ארבע עמות של מת או של קבר. תראה את מרן עוד יותר, הוא בירר את הדברים, לא בבית הקברות. אז בית הקברות זה בכל שבתוך הגדר, אחר כך שתיים ארבע עמות של מת, שלוש בתוך ארבע עמות של קבר, ספר תורה בזרועו ויקרא בו. זאת אומרת סתם ספר תורה מה יעשה, יש לו ספר תורה איתו והוא הולך בדרך, לוקח אותו איתו, זה משהו אחר. הספר תורה שהוא קורא בו, עכשיו קורא תהילים, קורא מה שקורא, או יתפלל, מרן מפורש גם או יתפלל, והוא הדין על פה, אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת. מרן הוסיף את האלה אם כן, וזה נראה בהמשך, יש פלפול גדול ומלחמה גדולה בפוסקים, שבסוף הסכימו שמה הדברים של מת יהיה מותר, דברים של מת. יש בזה אינפלציה, תלה השמועה בשמו, רק החקלו לכבודו. אז אם כן יוצא איפה שבין להתפלל, בין להניח תפילין, בין ללמוד, זה אותו דין. כל מה שאדם עושה לעצמו אסור לעשות בתוך בית הקברות ואסור לעשות בתוך ארבע עמות של מת. עכשיו הרמב״ם כותב עוד יותר, הרמב״ם מחמיר בזה מאוד, הוא כותב בדעבד מי שעשה כן ויצא ידי חובה ונפקמינה לקיית שמה, לקיית שמה ששחרית, קיית שמה של ערבית עם דאורייתא, ואם לא כיוון בו לא יצא. אומר הרמב״ם שאם קרא קריאת שמה בתוך המקום של הקבר לא יצא ידי חובתו, ואני אקרא לכם את לשונו בהלכות קריאת שמה. זה מה שקראתי מקודם, רמב״ם זה בהלכות תפילין. עכשיו פה הרמב״ם בהלכות קריאת שמה כותב, אין קוראים קריאת שמה לא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו, ואם הרחיק 400 מן הקבר או מן המת מותר לקרוא, וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו, שם הוא הביא גם מקום שיש ריח רע וכדומה, ולהבדיל גם מקום שיש שם מת, וקרא שם לא יצא ידי חובה וחייב לחזור ולקרוא. מכאן יצא הדין לו עליכם, מי שהיה בבית האסורים או במקום תינופת ולא היה אפשר, אז ירהק יד שמה בליבו להוציא בפה אסור, דברי תורה במקומות המתונפים אסור, ואם יצא משם בעוד הזמן של קריאת שמה, אז יחזור ביקרה. עכשיו יש מחלוקת לגבי הברכות של קריאת שמה. מרן בשולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, שלא יצא ידי חובה. הרעבד בהשגות חלק עלה ואמר שהוא לא עשה כהוגן, אבל בדעבד לא צריך לחזור ולקרוא. ולמה? עכשיו הרעבד לא סתם את דברה ולא אמר למה. פרשים באו לבאר את המחלוקת בין הרמב״ם והרעבד, הסבירו שהרעבד סובר שבקריאת שמע בתוך 400 של מת למה לא צריך לחזור, זה לא מצד המקום עצמו, כי האיסור זה לא מחמת המקום, בשלמה בית מרחץ או להביל בית הכיסא, אז זה שמה נועג למת במקום הזה, יש נועג למת, סליחה, יש בזה איסור של לכלוך וכדומה, אבל בבית הקברות אין איסור מצד עצמו, המקום הוא לא אסור, הבעיה היא בעיה, סיבה אחרת שהוא לועג למת, מטעם שלועג למת אז הוא עשה דבר לא בסדר, ככה הרבד אומר, אז לא בגלל זה לא הוציא אותו לידי חובה. בשלמה בבית המחץ שהמקום לא בסדר, אז אין הכי למה, אריה הוא דרבי עלה והוא עשה שלא כהוגן, אז שהוא יוצא משם צריך לחזור ולקרוא. אבל בתוך 400 של מת, אומר הרבד, מה זה קשור? זה לא מצד המקום, המקום בסדר, כל הבעיה היא מצד שהלועג לרש, אז בגלל לועג לרש, אז הוא עשה לו, יש לו עבירה, אבל את הידי חובה הוא יצא. אבל הרמב״ם חולק, הרמב״ם פוסק שלא יצא ידי חובה וצריך לחזור, וככה מה הלכה? להלכה כל הפוסקים כתבו, כך מרן הבית יוסף גם, שהלכה כמו הרמב״ם, שבקריאת שמע חייב לחזור ברחוק מקום מהקבר או מהמת. ולמה באמת אנחנו אומרים חייב לחזור? הלא האיסור הוא לא מצד המקום, אין מה הבעיה, לחם משנה הביא את זה, לחם משנה כותב, כיוון שחכמים אסרו, הוא עבר על רצון חכמים, אז הוא לא קיים את המצווה, אין חוכמות פה, הוא עשה איסור, חכמים אסרו לקרוא, תראה, שים לב, זה, יש לנו נפקא מינה כעת לגבי השאלה שלנו, ברגע שחכמים אסרו לקרוא שם, והוא קרא, אז הוא לא יצא את החובה באותה קריאה, כך סובר הלחם משנה. בא מרן בכסף משנה כתב שלא בגלל שחכמים אסרו, אלא שהוא עבר על דברי חכמים, יש פה כנס, מה נפקא מינה שזה מטעם כנס? אז מרן כותב שגם אם עשה את זה בשוגג, למשל הוא לא ידע, או שלא ידע שאסרו, או לא ידע שיש שם מת, וקרא קריאת שמע, כיוון שחכמים כנסו אותו, אז אפילו בשוגג הוא לא יצא ידי חובה, ולכן חייב לחזור ולקרוא. הילה, תביא את הכיסא לכאן, למה אחר כך יהיה לנו זה, עכשיו תמלאו עכשיו פה, זה מאוד מבלבל אותי באמצע. תביא את הכיסא לכאן, בוא לכאן. שים את זה פה ליד יגאל, זהו, כן, קצת פה. מה רצית?
הרמב"ם לא סובר שזה מקום
טומאה? לא, לא מטעם טומאה. לא מטעם טומאה. הגמרא אמרה. בטעם לא עג לרש, אין פה דין של תומה. לא מדין של תומה. טעם לא עג לרש, נקודה. זה הסיבה. עכשיו יוצא איפה יש לנו, בדעבד זה אסור, בשני טעמים יש בדעבד. יש טעם של הלחם משנה, והטעם של מרן בכסף משנה. הטעם של אדם מלחם משנה, כיוון שאסור לקרוא, הוא עבר. ומרן כותב שכנס, מטעם כנס, נפקמינה שאפילו בשוגג דעת מרן, שהוא לא יצא ידי חובה. עכשיו הגאון הפרי חדש, גם כן הביא את זה להלכה, ופסק כמו מרן, שביאר את הרמב״ם, שזה מטעם כנס שכנסו אותו חכמים, שהוא עבר על דברי חכמים. גם איתו הפרי מגדים באשל אברהם, פנים מהירות ועוד, כולם כתבו כך, אלא מה? הם חלקו על הרמב״ם בדבר אחד. הם אמרו שדווקא את הקריאת שמה יחזור, אבל הברכות של קריאת שמה לא צריך לחזור. למה? כמה שזה שנוי במחלוקת, והרעבד אומר שהוא יצא, והרעבד חולק עליו, הוא מחלק בין בית כברות לבין בית מרחץ, בבית מרחץ לא יצא ידי חובה, אבל בבית כברות יצא ידי חובה, וקיים עליהן ספק ברכות להקל. אז לכן, מי שטעם וכבר עשה את זה, אז מה יוצא? שקריאת שמה הוא לא יצא, אבל תפילה הוא יצא, וגם ברכות קריאת שמה יצא, כי אני לא אומר לו לחזור ולברך, ולמה? הפרי חדש כותב מהטעם שלא תישא את שם השם אלוקיך לשם. זה הטעם. בחילה, בוא, אתה תקרב, אתה, עם הכיסא, כן, כן, תקרב לפה, תקרב אחריו, כן, אחר כך זה מאוד מפריע. הם באים אחר כך והם, כן. עכשיו יש מחלוקת, אמרנו כבר שבברכות קריאת שמע יש מחלוקת אם לחזור ולומר אותם או לא. דעת הפרי מגדים, פרי מגדים חולק וסובר, שגם על הברכות הוא חוזר. גם המשנה ברורה כך סובר. אבל העולת תמיד חולק עליהם, גם העלי הרבה. פוסקים שעל הקריאת שמע צריך לחזור, אבל על הברכות של קריאת שמע לא צריך לחזור. למה? ספק ברכות להקל. וכך אנחנו גם כן למעשה פוסקים בהלכה, שעל הקריאת שמע יחזור, אבל על הברכות של קריאת שמע לא יחזור. והטעם, למה? כיוון שזה כנס. אחרי שמרן כתב שזה כנס, בברכות לא עושים כנס. יש כלל, בברכות לכנסנה. לגבי קריאת שמע עצמה, אנחנו אומרים, כנס הוא חייב לחזור, אבל לגבי הברכות לא. עכשיו נעבור עוד, יש שאלה לגבי קדיש. כאן אני רוצה לבאר את התוספת של מרן שהוסיף, אלא אם כן הוסיף כמה מילים, אלא אם כן עושה כן לכבוד המת. מה זה אלא אם כן עושה כן לכבוד המת? יש לגבי קדיש, ראינו בפוסקים דיון אם מותר לקרוא קדיש בבית העלמין. אגב, אגיד לכם את האמת, אני לא יודע איזה מצווה יש לקרוא בבית הקברות קדיש. אנשים חושבים שיש בזה איזה, והם משתדלים ומביאים מניין ומצטערים וחושבים שזה איזה דבר. וזה, בדברים האלה, כל ההלכות והמנהגים של מתים מעתיקים אחד את השני. אין לזה, כמה שחיפשתי, עשרות שנים, אין לזה שום מקור. כל העניין היה בשעת הלוויה, אחרי שקוברים אותו, שרוצים שיהיה לו מנוחה, לסלק מעליו את המקטרגים, אז קוראים, הרשל, תכף תראו בהמשך, היה מרחיק 400 וקורא שלא יהיה לו עג ורש. והאמת, להלכה לא צריך לעשות את זה, לא צריך להתרחק, כבר שהוא עושה את זה לכבוד המת. אבל כשאדם סתם ככה, אחרי שיש, אפילו ביום ההזכרה, רוצים ללכת לבית הקברות ולהגיד שם קדיש, אין שום עניין. שעניין לבוא לשם, שעניין ללמוד לאלוהי נשמתו, שעניין לקרוא, שעניין תהילים, יש משניות, כמו שיש ספר, אלוהי נשמות. אבל קדיש, קדיש זה בבית המדרש. בית המדרש, לומדים שם התורה, אומרים שם קדיש. הוא הדין גם הנרות, שעושים שם הנרות. מה נפקמינה? הרי שאין מצווה ואין חובה להדליק נר שם, כמינה שאסור לנתץ, תדעו שזה גם איסור חמור שעושים. גם בקבר של מור אבי עשו את זה, אני לא יודע מי עשה את זה, מי שעשה את זה, זה ודאי פושע. שברו שם את המצבה, חתכו, ניסרו, בשביל להכניס שם מתקן של נרות. מישהו החליט שהוא רוצה להדליק שם נרות, חתך. זה איסור גמור, שלחבול במצבה, אפילו על המצבה להישען אסור. קושקן בצדיק כזה, מי ינקה לגוע שם חס ושלום ויעשה איזה דבר שיהיה לא כהוגן. זאת ועוד, להדליק שם אש, איזה מצווה יש? יש שם פיח ועשן, איזה עניין יש? עניין יש לבוא לשם לבקר את המת, כמו שאושר רשי כותב במסכת יבמות, אנחי גלדה מוראה, שהיו עולים למת, באים תלמידיו, כך אומר רשי, מכל סביביו, היו מתקבצים, ובאים אל קברו, יש מושיבים ישיבה על קברו. והאמת נראה בהמשך, ישיבה על קברו לאו דווקא על קברו ממש, שוב לא עגל הרש, אלא באותו עיר שהוא היה. אז אין אפילו מנגיד שיש לחתוח למת, שהוא רואה שבאים לשם בפרט ביום הפטירה שלו וקוראים שם לעילוי נשמתו. אבל נראות מה יש בנר, נראות מה דחר שמה. יש עניין בנר להדליק בבית הכנסת או בבית המדרש, בפרט כשלומדים תורה או כשמתפללים שם, להדליק את הנר לעילוי נשמתו. אבל להדליק נר על הקבר, לא מצינו בשום מקום מקור לזה. תדעו שאין בזה מצווה. נפקא מינה שעל חשבון זה ללכת לעשות חור במצווה, יש כאלה עושים, הרי אומר אשריך מתקן של נרות, הוא עושה חור שם באבן בשביל להתקין מתקן, והמתקן הזה נשבר, ולפעמים אלה שמוכרים את זה הם שוברים בשביל שיקנו מהם עוד פעם. אני אומר את זה מתוך ידיעה, לא סתם. ואז עושים את זה, ואחר כך אין שום מצווה בזה. צריך לדעת שאין שום מצווה בזה, אין שום עניין, ואין איזה מקור בכלל. בבית אין שום מצווה. בית זה לא אתר המצחה, אני אומר את זה לכולם. מאיפה זה התחיל? זה התחיל שבשבעה יש עניין להדיק נר לעילוי נשמת המת במשך השבעה, לא עליכם. אבל בשבעה, כיוון שנשמתו נמצאת שם, אז שמה מדליקים נר לעילוי נשמתו. אבל אחרי השבעה אין שום עניין, לכן אין לזה מקום. כשעושים לימוד, כשעושים לימוד, עליו הכי אין שום עניין. עכשיו לגבי הקדיש, אני רוצה שוב, אני חוזר, הנושא שלנו כרגע זה הקדיש, אם מותר לומר אותו בבית העלמין או לא. יש לנו רמב"ן, תדעו, המורה דרך שלנו בהלכות האלה זה הרמב"ן בתורת האדם. היום הייתי באיזה מקום, תפסה אותי איזו אישה, שאלה אם היא יכולה לשאול שאלה, אני אומר בבקשה, יש לה איזה יורצייט, לא יודע מה, אז היא מדליקה נרות או קורה משניות, אמרתי לה בסדר, תזכיר. אני רוצה להזכיר את שאר הקוראים, אמרתי לה אסור, וזה מחילה, אפילו חכמים גדולים נכשלים בזה. ובית יוסף מפורש, תכף תראה את זה בהמשך, ובית יוסף בסימן שפ"ד מביא את הרמב"ן, המקור הוא הרמב"ן, הרמב"ן יש לו ספר תורת האדם, תורת האדם, שם המון הלכות במוסר, יש שם שער האבל, חלק גדול מהספר נקרא שער האבל, כל דיני האבלות שם, והוא המקור הנאמן שלנו. ולמה? כיוון שהוא התעסק גם בקבלה, אז הוא יודע את כל הפרטים. הוא כותב שמה אין שורה דרך ארץ להזכיר את המת אחר 12 חודש, כלומר כיוון שעברו 12 חודש אין שום עניין להזכיר אותו. כל מה שמזכירים את המת זה בתוך 12 חודש. ולמה? כיוון שבתוך 12 חודש הוא נידון שם, הוא נידון למעלה, אבל אחרי 12 חודש נגמר הדין, אז אין שום עניין, ומרן הביא אותו להלכה. להפך, אז עד רבה המקובלים כתבו שאם מזכיר אותו עושה לו רע, ודנים אותו. למה? מזמינים אותו אחר כך לדין, וזה לא היום שלו. עכשיו בתוך 12 חודש בלב הכי הוא יש לו דין, אז הוא בן כה נמצא במצב קשה. וכן בכל שנה ביום היורצייט, למה אנחנו עושים, משתדלים לעשות לימוד וכל זה וקדישים? בגלל שדנים אותו מחדש, כל שנה מחדש צריך לעלות. אז כבר שכבר דנים אותו, פותחים את פנקסו, אז אנחנו מזכירים אותו. אבל בסתם משך השנה, אחרי שעברה שנה, לא רק שאין עניין, אלא גורם לנזק. אז לכן צריך להיזהר בזה, שלא לעשות כן. מורבי היה מקפיד אפילו בראש השנה. היה תמיד חכם אחד גדול, לא אזכיר את שמו, הכרתם אותו, נפטר כבר. היה מתפלל איתו בראש השנה ויום כיפור, בצופיוף, והיה עולה לתורה, ואחר כך מתחיל להזכיר מתים. מורבי היה מתרגז, צועק. אפילו כמה פעמים הקפיד עליו, הפסיק אותו באמצע. אפילו בראש ביום הכיפורים יש מקור, יש מקור להזכיר נשמות. וכך היה מנהג בית אל, שהיו מזכירים ביום כיפור את כל החברים שהתפללו שם, חברים שהיו איתם והלכו לבית עולמם. אבל בראש השנה ובחגים משום מקור. זה גם מה שהאשכנזים עושים בשביעי של פסח, ביום טוב אחרון שמיני עצרת, ואלה שזה יוצאים החוצה. אין איזה מקור, להפך. ומה זה יום של צער, מורידים דמעות גם, חג, אסור להצטער בחג, לכן לא כדאי, זה לא טוב, כל זה לא טוב. עכשיו הרמב"ן הוא המקור הראשון לגבי הקדיש, הוא כותב כך, ואחי אמר גאון, מנהגנו להתרחק מבית הקברות שיעור 50 אמה או 100 אמה, לכל בית הקברות, ויש מקומות שבונים בו בית לדבר זה. אבל בתוך 400 לא... זאת אומרת, אסור לומר קדיש, אומר הרמב״ן, בתוך בית הקברות, למה? משום לא עגל רש, ואם רוצים להגיד, אז היו מתרחקים 50 אמה או 100 אמה, לא 400. עוד היו מקומות שהיו בונים חדר מיוחד, ואז חדר מגודר, פשוט בפני עצמה, ושם יהיה מותר שם להגיד קדיש. כך כותב הרמב״ן. והוא אומר, ולמה? באמת תופס 400 לקריאת שמע, וכן אמר המתתיה, אין אומרים מתגדל בבית הקברות, אלא אם כן מרחיקין 400 לקריאת שמע. עד כאן. אז שוב הוא הביא בשם זה בשם גאון, וכאן בשם רמתתיה, שצריך שיהיה 400. השח ביורי דעה גם כן הביא את ההלכה הזאת במעשה, ולמעשה מי שהיה מקפיד בזה אמרתכם זה הרשל, רבינו שלמה לוריה, וגם הבית חדש, רבי שלמה לוריה ככה היה עושה. שהיה יוצא בית הקברות, צריך לומר קדיש, היה מתרחק 400 וקורא. אז האמת, אני חוזר ומסביר, שעניין אמירת קדיש בבית העלמין, יש בזה עניין אם למדו שם. אם היו 10, היו מראש 10, וקראו שם המשניות, קראו תהילים, ואחרי הלימוד יש עניין לומר קדיש. זה אומר קדיש, אינך ילמה, שיגידו קדיש. אבל סתם כך הוא חושב שהוא צריך ללכת לשם לעלות כדי להגיד קדיש. זה שום עניין. ושמה לעלות כדי ללמוד, לעלות כדי להתפלל עליו, לבקש עליו רחמים או לעשות לו השכבה, זה כן. אבל לעלות כדי להגיד קדיש, אין לזה, אין לזה צורך ואין לזה שום מקום. עכשיו, יש לנו את הרב מעבר יבוק. האמת, לולא הרב מעבר יבוק, אין מי שמתיר לומר קדיש בבית הקברות, אין שום עניין. הרב מעבר יבוק, הוא צריך לדעת, הוא א' ב' והסמכות האחרונה שיש לנו בדיני אבלות ודיני הנשמות שעושים, והוא מקובל, מה שמעניין, מקובל גם על האשכנזים וגם על הספרדים, ואולי האשכנזים יותר גם. אז הרב מעבר יבוק, הוא מביא שם בשפת אמת, יש לו ספר מחולק לכמה, בפרק כ"ט, הוא מדבר שם בעניינים של מת. הוא שואל על מה סומכים היום שקוראים קדיש בבית הקברות ולא מרחיקים 400. ובטח לא את ה-50 ו-100 עמות שכתב רמתתי הגאון. על מה סומכים? אז הוא כותב שהוא חקר, והמנהג הוא כזה, שבסיום הקבורה היו אומרים צידוק הדין, ואז היו אומרים קדיש. ולמה? הוא אומר, ידוע שכך כתבו המקובלים, גם זה הרמה, גם רבנו ארי, שהמעלה של הקדיש חשובה מאוד לעצומה. והקדיש יש לה סגולה גדולה, כך לשונו, לשבר מנעולי ברזל ולפתוח שערי שמיים בשביל הנשמה של המת, ולשמור התפילה והקריאה מן המקטרגים, שלא יהיה להם כוח לקנטר ולקטרג עליו, לא עליו ולא על התפילה. בכוח קדיש זה נוריד הטל להוסיף חיות ושפע רב לכל הספירות ולכל שוכני אפר בלי מספר. שים לב, זה לא של המת הזה, זה של המת. לכל שוכני אפר ולכל הספירות, וצמיחת אור אל הישועה מיסוד העליון, ונביאת המקור העליון לתיקון משיחנו. וכבר נודע כי סגולת הקדיש לבטל אש של גיהנם ולהכניע כוחות הזרים. והבן בכוח הקדיש שאומר על אביו מוציא את אביו מיד החיצונים ומכניסו לגן עדן. וקדיש זה נקרא דבריו של מת שאנחנו מתפללים עליהם, ואין צריך להרחיק 400. אז הנה בא הרב מעבר יבוק וסתר את כל הבניין. כל החששה שהיה לרמב"ן וכל הראשונים שחששו וכתב בשם הגאונים שצריך להתרחק 400. האמת שעד היום הליטאים ככה הם עושים, הם מתרחקים 400 ואומרים קדיש. אבל היום אין איפה להתרחק, כל מקום, הכל תפוס, איפה להתרחק? גם אם יעלה באוויר לא שווה, כי הנשמה של המת בהמשך בוקעת ועולה עד הרקיע, אז אין שום מפלט. אין, כן, איך לאזור שאין שם מתים. אבל אבל לולא המעבר יבוק, אז לא היה לנו, לא היינו מוצאים את ידינו ורגלנו. הוא, הנה, קראתי לכם את לשונו, מילה במילה, פחות או יותר, שהוא כותב שזה הסיבה, כיוון שזה מציל את המת, ואין לך דבר שמבטל ושובר את המנעולים ומסלק את המקטרגים כמו הקדיש, לכן אין לזה שום בעיה. עכשיו יוצא לנו כעת, נחזור שוב פעם לעניין דברים שהם לכבודו של מת, והנושא שלנו הרי זה היה תפילה, קריאת שמע ותפילין. אז באמת מה איתה? כל הדברים שזה לכבוד המת הם לא בכלל האיסור ולא בכלל האזהרה. למה? כל האזהרה צריך לדעת מה הטעם? הטעם לא עיק ורש. אז מה יש בלא עיק ורש? אם אני מתפלל ערבית אני לא עיק על המת, אומר לו אתה לא יכול להתפלל ערבית, אני מתפלל. אתה לא מניח תפילין, אני מתפלל, אני לומד משנה ברורה, אני לומד בן איש חי, ילקוט יוסף, אני יודע מה, כל ספר שאני אקח ואקרא בו, אבל דבר שאני עושה לכבוד המת זה משהו אחר, בזה יש לו עיק ורש. מה המקור? תשובת רבנו יוסף אבן מיגש, שוב זה היה כבר אחרי הגאונים, זה רבו, נקרא רבו של רמב״ם. שמה שאלו אותו את הגמרא שהזכרנו לכם, הגמרא הביאה בבבא קמא דף ט"ז על חזקיהו המלך את הפסוק וכבוד גדול עשו לו במותו. שאלה הגמרא איזה כבוד גדול עשו לו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. שלחו איגרת החכמים לרבי יוסף בן מיגש, אמרו לו תסביר לנו את זה, מה זה, איך יכול להיות עשו, הושיבו ישיבה על קברו, מתי מותר לעשות ישיבה על קבר של מת? הרי ברייתא מפורשת לא יהלך אדם בבית הקברות בספר תורה וזרועו וקורא בו, אסור ללמוד תורה שם. אז איך זה? שמע מה הוא תירץ, תירץ כמה תירוצים. הכתב שמה שאסרו הוא שעוסקים בתורה בענייניהם, למשל מישהו יש לו איזה שאלה בהלכה ושואל את החכם או פותח ספר לעיין, בכוונתם לעסוק בדברי תורה להנעת עצמם, אך כאשר כוונתם לכבודו של מת אין בזה משום לועק לרש ומותר. נמצא מה שהושיבו ישיבה על קברו מתרץ, אז תירוץ אחד הוא תירץ שזה לא בדקה על הקבר, כמו שאמרתי לכם מקום, שהוא מקום רחוק, כוונה על קברו באותו עיר שהוא נמצא, התכנסו שם. אבל התירוץ, גם אם תאמר שזה על קברו ממש, אומר ברגע שעושים את זה לכבודו של מת בזה אין איסור. למה אני עושה את זה חוד? מה שאסור זה דווקא שזה, אתה עושה את זה שאתה. גם אני מוקה יוסף, שם אני מוקה יוסף הזה, כולם מעפיקים אותו. הוא מביא בשם הרמה, והוא כותב שם, זה רבנו מאיר הלוי, שכל מה שעושים לכבוד הנפטר, זה מותר. אז הנה יש לנו כעת פתח, ועל זה שמח מרן שכתב בשולחן ערוך, אלא אם כן עושה לכבוד המת. אני אקרא לכם עוד פעם את לשונו, לא יהלך אדם בבית הקברות או בתוך ארבע אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו יתפלל, הוא הדין על פי אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת. אני מדבר על לימוד תורה שהוא לכבוד המת, הוא הדין קדיש שהוא לכבוד המת, יהיה מותר. אז מה? אני שמח על מערי בן ניגש ועל הנימוקי יוסף.
איך?
שולחן ערוך פוסק.
לא, לימוד.
מה?
לימוד שולחן ערוך.
לא, הוא לומד הנעת עצמו.
מה
זה לכבוד המת? מה זה לכבוד המת? יש לימוד מסוים שלומדים לכבוד המת. יש תהילים תקנו לכבוד המת, יש משניות, סדר טהרות שתקנו לכבוד המת, יש זוהר שתקנו ללמוד לכבוד המת, אבל סתם הוא רוצה ללמוד שם או בשביל שהוא רוצה להספיק וכדומה, זה אסור. תראו שיגיד שזה לכבוד המת, הוא יכול להגיד, הוא עושה את זה בשבילו, הוא רוצה להספיק את ההספק שלו, יש לו איזה סדר לימוד שלו, זה אסור. עכשיו הרדב"ז כתב אמירת קדיש אסורה, באמת גם הרדב"ז כותב ככה, וכן עניית אמן יותר מזה, הוא אומר לענות אמן על קדיש בתוך בית הקברות אסור, וכן עניית אמן עליו. אז הסבירו שדווקא זה קדיש של חובת התפילה, כמו שראינו בלשונו שמה, הוא אומר לענות אמן על קדיש או לומר ברכו, שאולי אומר ברכו, ברכו אומר בשבילו, לא בשביל זה. אז מה שהוא אומר לכבוד עצמו, אבל אמירת קדיש לכבודו של המת או לאלוהי נשמתו, אין בזה חשש. ככה הייתי גם שוב בנימין זאב, הוא גם היה בדור שלו, הוא גדולי הרבנים באיטליה, פשוט בנימין זאב כותב, שבכן עוד היום נוהגים ברוב תפוצות ישראל, הן לדרוש בפני המת על הקבר, והן ללמוד על הקבר למנוחתו. אז כך לשונו. זאת אומרת, גם הוא הרגיש בקושייה הזאת, הוא תראה שמה שעושים למנוחת המת מותר. אז יש לנו שלושה שכתבו בפירוש. מערי בן מיגש, נימוקי יוסף, ושות בנימין זאב, ששלושתם כותבים, שזה לא אסור. מה שהגאונים כתבו שאסור, זה דווקא שהוא עושה להנעת עצמו, או לכבוד עצמו. אבל אם הוא עושה את זה לכבוד המת, אין בזה שום מניעה. כן. את ההלכה הזאת אנחנו יכולים ללמוד מדין של לא עליכם לימוד תורה בבית האבל או לימוד תורה של אבלים. האבל אסור ללמוד תורה, אבל האבל מותר ללמוד דברים ששייכים למת, דברים שצער. ולמה? כי דברי תורה, פיקודי השם ישרים, שם חלב. הוא אסור לו להיות שמח. בהלכה אסור לו לקחת אפילו ילד קטן. היום אגיד לכם את האמת, לא מקיימים הלכות אבלות. לא ראיתי מי שמקיים מדיני אבלות כהלכתם. בכלל לא. אסור לפי ההלכה, אסור לקחת ילד קטן בתוך החק שלו, כי הוא מצחיק אותו, ישחק איתו, מסיח דעתו מהאבלות. לכן אסור לדבר איזה דברים. היה איזה פעם, הייתי עם מורבי בבית אבלים, שאלו אותו שם אם היו אנשי עסקים, אז הם פחדו. אז היה מצב שהדולר קופץ, עולה, יורד, אז הם שאלו אותו, חילה טיפה, שאלו אותו האם זה, הוא אמר להם רק כותרות, אבל פרטים ופרשניות אסור. נותר לכם לשמוע או להאזין או בטלפון לקבל דיווח או באיזה שהוא מסר, לשמוע רק מה בדיוק קרה, זה הכל. אז שוב, שמה התירו רק דברים שהם משום צער. גם כאן, לא עליכם, במקרה כזה, מה מותר? יהיה מותר רק אם הוא עושה כן דבר שהוא לכבודו של מת, שניכר מהלימוד שזה לימוד לכבודו של מת. אבל זה עושה לימוד שזה לימוד להנעת עצמו, זה ודאי שלא. אז מה הוא צריך ללמוד? צריך ללמוד מה שיש ספרים שתקנו ללמוד אותם. כמו שאמרנו, יש גם זוהר, זוהר יש פרשת ויחי, זוהר ויקהל, זוהר פרשת פיקודי. שמע אדם שלומד את זה, החי ייתן לליבו, משבר את הלב, יודע מה עובר על המתים שם, מה קורה בגן עדן, מה הדין והמשפט למעלה. וכן, או לומדים משניות, משניות תקנו את זה בשביל זה, או כמו משניות טהרות. משניות תהיות נשמה, וכן על זה הדרך. אז יש דברים שמותרים. או תהילים, תקנו מזמור קוף יוטט בתהילים. ושמע אותיות, או אותיות שמו, קבל רינת וכדומה. אבל דבר אחר, למה להיכנס לתוך המערבולת הזו? בפרט שהרמב״ם אוסר את זה מכל וכל. וכל הגאונים אסרו, הגאונים לא השאירו שום פתח. אז לבוא היום ולעשות היתר גורף, בשום פנים ואופן לא. למה לעשות את זה? כן.
הוא
קורא
את המשנה טהרות והוא לא מבין. אפשר לקרוא את זה או אסור לקרוא?
לא יודע, זה בעיה אחרת. עכשיו, בסימן מ"ד, המרן הביא בסעיף י"ז הלכה נוספת, וכאן זה מקביל למה שקראתי לכם מקודם. כך לשונו, מותר לומר פסוקים ודרשה לכבוד המת בתוך ארבע אמותיו או בבית הקברות. זה מפני שהוא בבית יוסף, שם נשאל את השאלה הזאת. על מה סמכו שבלוויה היו מספידים ואומרים דברי תורה בקושיה ותירוץ? אז הוא שם העריך בבית יוסף וכתב שהיו מדברים בכל מיני שבח הצדיקים ומעניין לעניין עד שמגיעים לענייני המת עצמו. זה מותר. הסמך זה הוא פסק בשולחן ערוך, ושולחן ערוך זה קיצור של בית יוסף, שמותר לומר גם פסוקים וגם דרשה אם זה לכבוד המת. כל מה שזה לכבוד המת זה מותר. סעיף לפני זה הוא כותב, אין אומרים בפני המת, אלא דברים של מת, כגון צורכי קבורתו והספד. אבל שאר כל דבר אסור. זאת אומרת, שום שיחה אסור ליד המת. חמור מאוד. אלה דברים של מת. היה פעם, עליו השלום, היה יהודי אחד, זכר על טוב, נפטר, שכן לא השאיר בנים. קראו לו שמעון אגסי. הוא היה אחיין של רב שמעון אגסי. היה יהודי תמים, עני, והיה ערירי מסכן, היה גר בבוכרים באיזה מרתף, לפעמים היה הולך לבית הכנסת. אז הוא, כשהיה לא יבוא ולא יהיה איזה מישהו נפטר, מיד הולכים לחפש אותו, קוראים לו, והוא מיד היה הולך, בלי שאלות, בלי מענות. לפעם שדודה שלי נפטרה, הלכתי, הבאתי אותו, אמר לי בסדר, כל הלילה. יושב ליד המת, לוקח איתו ספר תהילים, חורף, קיץ, ומתעטף במעיל, יושב שם, לא תנור, לא שתייה ולא אוכל, כל הלילה, קורא תהילים. עכשיו, מותר לקרוא תהילים בלילה, מרן החידה, ספרו מחזיק ברכה, כותב, שהוא שאל את השאלה הזאת, הרי הוא דן, איך יקרוא מקרא בלילה, הוא בעל ההלכה המפורסמת הזאת, דן בזה באורך, ביוסף אומץ, אז הוא כותב שלכבוד המת מותר, ובשביל שמירה, כיוון שזה בשביל שמירה על המת, אומר שיש היתר לקרוא תהילים בלילה. אז הוא היה קורא תהילים בלילה, אז הוא סיפר לי, שהיה בשערי צדק הישן, שם לא עליכם, היה חדר מתים, והזמינו אותו לקרוא שם תהילים של איזה מת. והוא נשאר שם בלילה לבד, והיה ליל חורף, וכולם הלכו, והיה לבד. ופתאום בסביבות 2 בלילה הוא נרדם. הרבה פעמים היה נרדם, נרדם, לא מתעורר בחזרה, קורה. הוא נרדם, ראה, איזה, אומר איזה, בא איזה 3-4 ככה, שדים, קטנים, גמדים. אחד אומר לשני, הנה בוא נתפוס את זה, בוא נקרא אותו עכשיו, נשתה לו את הדם, ככה היו אומרים. נשתה לו את הדם, בוא נערוץ. זה אומר לו, לא, בוא מפה, זה אומר, בוא מפה, וזה אומר, הוא התעורר. והפחד התעורר. תחיל לצעוק, תעזבו אותי. אני באתי פה לכבוד המת, באתי פה לשם שמיים, אני אומר, אתם רוצים מהחיים שלי, אני לא באתי פה לעשות, לא ראה אף אחד, שיתעורר, לא ראה אף אחד כמובן, אבל הבין שבאו מזיקים, רוצים להטריד אותו. אמר, אני זה, והתחיל לקרוא תהילים, ואומר, אחרי זה די, יותר לפה. וכנראה בגלל, אמרתי לו, בגלל שנרדמת, ולכן הם זה, אבל באו להעיר אותו. אבל איך שיהיה, שוב, מה מותר? דברים שזה לכבודה של מת, שעושה את זה לכבודה של מת, בזה יהיה מותר. עכשיו יוצא עוד דבר. דברי תורה בפני המת או על הקבר, אמרנו שזה עניינים של מת, או שמתוך אותה דרשה יביאו לשפר בשפחו של מת. אבל דברי תורה בעלמה שאינם קשורים לענייני המת, הם לא בכלל היתר. זאת אומרת, לא עלה על דעת שום אדם להתיר, שום פוסק להתיר, דברי תורה סתם, אם זה לא דברים ששייכים. מי כותב את זה? בית חדש, כותב דווקא דבריו של מת, מותר לומר, אפילו תוך 400 שלו. אבל דברי תורה אסור, אפילו חוץ ל-400. דברי תורה אסור, אפילו חוץ ל-400. לדברים דעלמה, תוך 400 של מת, אסור. וחוץ ל-400 מותר. וכן נהגו לדרוש באגדות ובפסוקים. אפילו תוך 400 בפני המת. ויוצאים מעניין לעניין, עד שמגיעים לספר שבחיו של מת, מעסק תורתו וחסידותו, ויתר מידות טובות שהיו בו. זה אומר שזה יהיה מותר. זאת אומרת, שהוא מדבר למשל כאילו עושה, מקשה מפרשת השבוע, איזה פסוק, לכאורה מה זה קשור, אבל יש מזה, אחר כך נפקמינה, שמזה נלמד איזה מוסר או איזה מסקנה, אך יבוא לספר על המת, או להגיד איזה דבר של מוסר, שמזה ישמעו אחרים, וככה ילמדו וכך יעשו. גם מרן הבית יוסף הביא, בשם הרמה שמה, שכיוון שזה לכבוד המת, אומר זה יהיה מותר. וכן כתב הטור בשם רבי גאון, שדברי תורה אסור אפילו חוץ ל-400 של מת, הם פסקו, דכל שאינו לכבודו של מת ודאי אסור. אז אני חוזר עוד פעם, מה שראינו כעת מכמה פוסקים, שכל מה שלא שייך למת עצמו, זה אסור. ולכן מרן כתב, ואני חוזר על הסעיף, אין אומרים בפני המת, אלא דברים של מת, כגון צוחק קבורתו והספד, אבל שאר כל דבר אסור. שאר כל דבר. לצורך גם לפעמים מדברים סתם שיחת חולין. או לפעמים העסקים של האנשים, לא ליד המת, צריך לגרש אותם, או חוץ ל-400 או חוץ לחדר, אבל לא שם, שזה חמור מאוד. כמינה גם אם אדם הולך קברי צדיקים, פוגש איזה חבר שם, מתחיל לדבר איתו, מנהל איתו שיחה, סור, שום שיחה סור שם. עכשיו המקור זה מהגמרה, בברכות דף ג', אמר רבי זריקה, אמר רבי עמה, אמר רבי יושב בן לוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בקנה לאמרן אלא בדברי תורה, אבל במילה דעלמה לתלנבה, זאת אומרת כל החשש משום נוהג לרש, אז בדברי תורה זה שייך, אבל דברי דעלמה לא. דעיקה דאמרי, אמר רבי אבא בקנה לאמרן אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן במילה דעלמה. אז מה עושים? להלכה כתב הריף וגם הראש, ראיתי שהסכים עם אותה שיטה, וגם הרמב"ן, העתיקו את רב היי גאון. רב היי גאון כותב, דברי דעלמא מותר, אבל דברי תורה אסור בפני המת. גם הרמב"ן כך סובר. אז יוצא שדברי תורה בשום פנים ואופן אסור, אבל דברי דעלמא, מה שיש צורך, מדברים שיש להם צורך, זה מותר, וכדאי לעשות את זה מחוץ לארבעה מאות. כן.
יש קברים נוספים בתוך 400 חוץ
מהגבר של אותו המשבאים במר לכבודו,
לא
נקרא שזה לא נקרא? חוץ לארבע אמות
בתוך ארבע אמות יש עוד קברים נוספים של
נשים
אחרים.
בהמשך אנחנו נגיע לזה. מורבי היה נזהר בזה כשהיה הולך לבית הקברות לקבור, אפילו על קבר אמו, אביו קבור בבגדד, לא פה, או על איזה קבר שיהיה, היה אומר הרי אני בא לעסוק בתורה, ועל ידי לימוד זה יימשך נחת רוח לכל המתים הקבורים במקום הזה, בכללם לפלוני אלמוני. מעניין, פעם אחרת שמעתי את זה גם החכם בן ציון על אותו משקל. פעם אחרת שמעתי את זה בדרך החיים ממורנו החכם עובדיה, גם כן אומר ככה. אומר שצריך להיזהר, הוא שאל את השאלה הזאת. אז פתרת את הבעיה של המת שלך, שאתה בא לכבודו ואתה לומד לכבודו. מה עם שאר המתים שיש שם? אז לכן צריך לומר, חייך ראיתי שרבי יצחק אלפיה כתב את זה בספרו שיח יצחק, שכתב שצריך להיזהר לומר לעילוי נשמת כל המתים. אז יוצא למשל אדם הולך לקבר הארי בצפת, אומר ענה בית יוסף, שם הרבה קברים מסביב, תוך 400, וכל הקברות, בית הקברות גם חשוב כמקום אחד. כשהוא בא ללמוד, יאמר הרי אני בא לעסוק בתורה, על ידי לימוד התורה הזה, משך נהתוח לכל המתים הקבורים במקום הזה, וכאדם יגיד לכבוד אותו צדיק שהוא רוצה לבוא להתפלל שם על קברו. ככה יצא ידי חובה. זה לא קל. אתה תראה את זה במושב זקנים, או לא יבוא ולא יהיה בבית רפואה, שבאים לבקר מישהו, השאר שנמצאים שם מקנאים ומצטערים. למה אתה בא רק אליו? הוא אומר, אתה מפריע, תצא מפה, תפסיקו, תדברו בשקט, תמיד צועקים, לא יכולים לסבול, קשה. אז גם המתים יש להם צער, כל הטעם משום לועג לרש. אז ככה, מפייס אותם, עושה את זה לכבודם, הוא גם ייתן צדקה לכבודם, היו נוהגים גם לפני זה לתת צדקה לכבודם, ואז על ידי זה...
לגבי צדקה, אחרי שמסתכלת...
לא, את השם לא מזכירים, תדע כלל. את השם לא מזכירים נקודה. תוך 12 חודש כל יום תזכיר אותו כל יום שלוש פעמים, אין בעיה.
בורסייט,
כן, אבל באותו שבוע גם כן. עכשיו
אם לוקח
דוגמה
קבר שבו היה נביא בספר שהחדר הפנימי
עשו אותו
ללמוד
גמרא
או כל דבר
אחר, כל מקום של קבר של צדיק, כל קבר של צדיק בית בחדר ששם המצבה נמצאת אסור רק לכבוד המת, רק דברים שהם לכבוד המת, קורא תהילים או לומד זוהר או לומד משניות שזה לכבוד המת, זה יהיה מותר, עליו הכי אסור. עכשיו עוד דבר, אין חילוק בהלכה בין מי שעושה כאן בפני המת שנקבר אפילו בפני 1,000 ו-2,000 שנה, לבין שעושה את זה בבית הקברות או בתוך 400 של מת, או גם בפני המת עצמו. זה מפורש בגמרא שקראנו במסכת ברכות דף י"ח, וגם בדברי הרמב״ם שקראנו, כך נפסק בשולחן ערוך, שיש לזה לועג לרש. כל הטעם מטעם לועג לרש. עכשיו נגיע לעוד בעיה, יש הגאון הנציב בעמק שאלה. הוא שמה, אומרים העמק שאלה, זה פסוק. כן. אז הוא שמה דן, על מה סמכו, ותדעו שכמעט רוב ככל הפוסקים בתשובות שלהם דנו בשאלה הזאת. גם השאלה הנוספת, על מה סמכו כהנים שהולכים לקברי צדיקים, כמו קבר רחל וזה. והוא עדין גם השאלה הזאת. קיצור, חכמי ישראל לא הסכימו עם המנהג הזה. אנשים עשו, עשו על דעת עצמם. אז הגאון שמה דן הנציב, נציב זה ראשי תיבות, רב נפתלי צבי ברלין. אז הוא, יש לו פירוש תעמק שאלה על השאילתות. הרי אמרנו לכם שאילתות דרב החי בחיי שרה, שאילתה י"ח. שמה הוא דן בזה. אז הגאון הנציב על המקום שם שואל על מה סמכו, שאנחנו רואים שהולכים שם ואומרים קדיש ואומרים דברי תורה. הוא לא דיבר על תפילה ולא תפילין, כנראה זה לא היה נהוג בזמנו, אבל קדיש ולימוד תורה היה. אז הוא אמר איך? אז הוא מתרץ תירוץ פלא, שכיוון שמעמיקים את הקבר 10 טפחים, יותר מ-80 סנטימטר, וזה הופך להיות רשות בפני עצמו, ואין לנו בזה לועג לרש. אבל מחילה, תורה היא. הזוהר לא ככה. יש הרבה ראיות מהזוהר. אני ראיתי מי ששתר את דבריו, אבל לא הביא את הזוהר, לא ראה את הזוהר הזה. כתב שעל פי הקבלה זה לא ככה, צריך להביא ראיות. הזוהר בכמה מקומות מפורש, כבר אמרתי לכם שאין הבדל בין אם זה קומה שנייה וקומה שלישית, נפקא מינה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. המצבה איפה שאנחנו נמצאים זה המצבה העליונה, למטה יש מערה מתחת לזה, לכן גם על הכיפה למעלה אותו דבר כבר שמואל הנביא, יש כמה קומות שם. אז אין הבדל בזה. ולמה? זה לא קשור אם זה רשות בפני עצמה או לא, כי הוא בא קודם כל צריך לראות מה הרעיון שלו. הוא לא שהוא אמר שזה מותר, הוא אומר אני רוצה להליץ על אלה שאומרים קדיש בדברי תורה שם לאלוהי נשמת המת ולכבוד המת, הוא אומר שזה מותר גם בפני המת עצמו, הוא אומר אלה בגלל זה. עכשיו, בפי הזוהר בפרשת תרומה, יש בפרשת תרומה דף קוף ממבט ועוד, הזוהר שם בפירוש אומר שנפש המת היא נמצאת על הקבר תמיד, והנשמה והרוח הם נמצאים בגן עדן, והנפש נמצאת שם, והנשמה והרוח נמצאים בגן עדן העליון, וכל מי שבא היא רואה אותו, והיא נמצאת על המצבה, ולא רק על המצבה אלא עד הרקיע, והיא צופה ורואה מרחוק מי מתקרב ומגיע לשם. נפקא מינה שגם כהן יכול ללכת מרחוק, לעמוד מרחוק ולראות את קבר אביו, אם הוא נמצא באיזה צרה או באיזה ורוצה להתפלל, זה עמוד. אני ראיתי פעם מישהו עומד בחוף בר אילן שם על ליד צומת סנהדריה, ועומד קורא, יש לו מה לסמוך, זה המקור מהזוהר קוף מבית, שהיא צופה ורואה את כל מה שקורה, והם מתפעלים ומתרגשים מכל פעולה שנעשית לידם. שם המעשה הזוהר הביא רבי חזקיה ורבי עשה, שני תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת היו הולכים בדרך והיה איתם ספר תורה, ולא ספר תורה אלא קלף של ספר תורה, אחד היראות שהם היו לומדים, הרי תנאים והאמוראים איך היו לומדים, ולוקחים ספר תורה או נביא או משלה, פותחים, קוראים פסוק, מבארים אותו. אז היה איתם ספר תורה, והנה ישבו שם באיזה מקום ולא ידעו שיש שם בית קברות בכלל, לא ידעו שיש שם קבר. והנה שהיו יושבים, הקבר הזדעזע. זה המעשה בזוהר פרשת החרמות דף עין א' שם הביא, והאדמה התחילה לזוז והבינו מה קרה, ואמר להם שהנה בא אחד עם איזה ספר תורה יש לו כאן איזה. אחר כך שם הביא, אז סליחה, זה המעשה שאמרתי לכם, זה בפרשת תרומה. פרשת החרמות שם יש מעשה עם רבי יהודה בר שלום ורבי אבא, שניהם היו הולכים בדרך, והם היו הולכים בדרך, והנה שמעו מישהו מדבר מהאדמה, אז הבינו ששם קבור איזה מת, והמת הזה יצא היה מדבר ואומר, הבן שלו קראו לו לחמה בר לוואי, זה המעשה, כל הפוסקים הרבה מצטטים אותו, מעשה זה לחמה בר לוואי, לחמה בר לוואי גנב אותו איזה גוי, ואחרי זה היכה אותו מכות נמרצות, אחר כך הוא שוחרר, ובאו בשמיים ואביו היה בוכה עליו, באו בשמיים והודיעו לאביו שקבור שמה שהוא ניצול, שהבן הזה ניצול, והנה הוא עובר מכאן. אז מפה הרמק והרעג רבי אברהם גלנטי ועוד הביאו ראייה שעניין ביקור על הקבר זה גם אם יהיה כמה קומות מעל הקבר, לאו דווקא שאיפשהו קבור ממש, כי המת רואה ושומע ויודע כנפש הנפטר נמצאת והיא בוקעת עד הרקיע. אז לכן גם עוד יותר זה סתירה מיני ובה. אם אתה אומר שאם אני בקומה שנייה זה מותר, או בקומה שלישית, אז בשמה אתה, למה אתה אומר שאין לו רגל רעש? למה האמת לא נמצא שמה? אז מה אתה הולך לשמה? אז מה אתה עושה? אם כן ביטלת, כל אלה שהולכים לרבי שמעון במירון, צריך לסגור את האתר, להגיד להם זה לא שווה. צריך שיהיו רק שלושה, ארבעה אנשים, יכנסו למערה למטה, וגם זה אולי. ייתן מה שזה באמת המציבה, ואין בתחתיה עוד זה. מועדים בקבר שמואל הנביא. אלא מה? אנחנו סומכים על דברי הזוהר שאומר שהנשמה רואה מלמעלה, בוקעת לעולם, מכמה עובדות שמנינו פה, גם בפרשת תרומה, גם בפרשת החרימות. והאמת שכך הזכירו כל חכמי הקבלה. מה הבעיה הקבלה?
תומעת כהנים, יש גם
עכשיו,
שזה עולה.
דין תומעה זה דין אחר, זה דין תלוי, אם תומעה רצוצה או לא, זה יהיה תלוי בזה. כן, אם זה בוקע או לא בוקע. אבל משאר שאר העניינים, אין פה מקום לדון. ועוד יותר תגדל אתם, מה מערת המכפלה? מערת המכפלה זה לכמן דארה ששם הם כלובים. גם ידוע שכל המצבות שיש שם היום במערת המכפלה הם שקר. ככותב רבי בנימין מתודלה, לפני 1,000 שנים, ואומרים הטועים, הטועים קורא לנוצרים הטועים, טועים בטף, טעינו וטעתנו. ולשון גם הם המעשה טעתועים, עבודה זרה. שפה קבורים אברהם ושרה, יצחק ורבקה ולא חינו. ואיך זה? זה כמו שכתוב בזוהר פרשת שלח לך, מפורש. קוף עין דלת, שם רבי שמעון מסדר אותם בשורה אחת. אדם, חווה, אברהם, שרה, יעקב, לאה, יצחק, רבקה בצד השני. אדם מפה ויצחק מפה, והם כולם בשורה אחת. מביא שם הזוהר את הסדר. זה בכלל לא מה שהם מראים שם את המצבות, כי זה שקר. גם למטה, במערה התחתונה, יש גם כן מצבות כאלה, אותו דבר, וזה בנו הנוצרים, זה ידוע, זה בזמן מסעות הצלב. הצלבנים, הם בנו שם את המצבות, הבניין עצמו נבנה, יש אומרים, על ידי בניהו בן יהודע, ככה אומרים. שלמה המלך שלח אותו שיבנה אותו, יש כמה דעות בחוקרים. האמת רואים מצורת הבנייה וצורת האבנים, אבל זה כמו האבנים העתיקות של הכותל המערבי. אבל הפנימי, כל המצבות האלה זה אחר כך הצלבנים עשו, וסתם זה הכל קשקוש. אנחנו עומדים שם ליד הפתח של המערה, שם אנחנו מתפללים, כמו שהיו אבותינו, וכך אנחנו עושים. אז אם כן יוצא עוד פעם, למה? כי הם רואים, המתים רואים, ולא צריך דווקא להיות שם, דווקא שם בקבר. היה אומרים פעם, היה איזה בחור ישיבה שהלך בל"ג בעומר, ורבי אליהו לופיאן שאל אותו, איפה היית? אז הוא אמר, הלכתי למירון. הוא אמר לו, היית בקבר של רבי שמעון? אומר, לא. למה? אומר, 100 אנשים היו בתור, אני הייתי האיש 101. אז אמר לו, אז היית עומד בישיבה, ושם היית עומד גם כדי, היית מעמיד 100 בחורים, אז מה ההבדל? אמר לו, לא, אני סוף סוף הלכתי, האמת יש לזה מקור. הוא הלך לשם, רק הוא לא הגיע לקבר, לא צריך שהגיע לקבר, כי הצדיק ראו אותו מרחוק. אבל יש לנו מעשה ידוע עם רבי אברהם עדס, עליו השלום, כשהוא עלה לארץ, אז הוא עלה עם 2 תלמידיו, הרב חמורי והשני, הרב חלוסי, איך קראו לו? שכחתי את שמו השני. אז הם עלו איתו, והוא יצבאו דרך רמת הגולן. הוא אמר להם, אם ככה בואו ניכנס קודם למירון, זה בצפון. אמרו אותו, לא יודע איפה קבור רבי שמעון, אמרו אותו, בואו נתקדם, ראה את ההר, אמר להם, כנראה זה פה, בהר הזה. הלכו באמת לשם ומצאו את הקבר. אמרו לו, איך הרב ידע בדיוק ללכת לכיוון הנכון? אמר להם, ראיתי עמוד אש על הקבר עד השמיים. וידע שזה קברו של רבי שמעון בר יוחאי. למה אני לומד את הזוהר שלא תמיד, אז כן, שוב פעם, אז הצדיקים הם רואים מרחוק, זה אין ספק. אז ודאי שזה כך. כן. נעשה אולי כעת איזו הפסקה, תביא להם מחילה קצת איזה, תעוררו גם. לא הבנת מה.
חילוק בין זה שהנפש רואה כלפי מעלה לבין המצב הזה של היו שבדים. אם אנחנו רואים כלפי מעלה, כל גובה זה לא יגיע לאשר. למה הוא אומר את זה גם לצדדים? לא יודע לצדדים,
לא, לצדדים אתה לא יכול לגזור גזרות מדעתך, אחרי שהברייתא אומרת 400. הברייתא אומרת 400, קראנו לך כעת את הגאונים 400, הרמב"ן בתורת האדם מדבר על 400, אין לנו חוץ ל-400, אין מי שאוסר. הרמב"ן הביא סברה בהתחלה של רב הי גאון, שכתב 50 אמה או 100 אמה, ואחר כך חזר ותיקן ואמר 400, צריך 400 מספיק. אז אתה לא יכול להגיד לצדדים זה, כי אין אז דבר סוף. אז מה, אתה תאסור הכל? ועוד יש לך את רבי יוחנן בירושלמי, אומר, אין לך 400 בארץ ישראל שאין שם מת. אז מה, אם כן, מה שרק חיים לכל בירה, לא יכול לעשות כלום. אלא, אתה צריך לומר שקבר, שם למעלה, על גבי הקבר, בתוך 400, של המצבה, הנה חינמי אסור. או אותו חדר, אפילו יותר מ-400, יהיה אסור. חבוד, ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות
בואו אתה מסכים
תודה רבה אם עומדים בקבר של צדיק מתורה של הצדיק עצמו נראה? לא טוב שמעת איגן? הנה הוא הציע הצעה והוא אומר ללמוד תורה אז הוא אומר ללמוד תורה התורה של הצדיק עצמו זה יהיה מותר
כל
מציאות כן? ניקח את ה... אז דברי תורה שהוא אמר וילמד את זה שמה זה נראה לכבודו זה ניכר שזה לכבודו של מת אומר שמועה מפיו יופי אז יש על ידו אז זה נגיד בשביל כולם תגיד נראה כמו של כולם
הרב עושים יד אביב ברבי שמעון אז עושים ברבי שמעון
בחדר השני אחרי הקיר אותו חדר שהמציבה אל תתפלל שם לא מה להסתבך השכבה מה? לא הבנתי זה הגאונים כתבו
מה זה השכבה? מה זה המילה השכבה? מה זה
השכבה? מה שאתה תלמד תורת האדם של הרמב"ן ואז תבין את הכל
גם מחשב זה
בחנות במחשב יש לנו תכליתורים הכל תכליתורים אמר לי חכם אחד מאז שנכנס לו תכליתור לבית הספרים מעלים אבק הוא כותב רמב"ן הוא מנהג להשכיב המת מי שקורא את זה לא מבין מה זה להשכיב את המת? כוונה להתפלל עליו שיהיה לו מנוחה שלא יהיה בצער ושם יהיה לו שלום זה נקרא השכבה מנוחה נכונה תפלל בשבילו שיהיה לו מנוחה מה יהיה מלך העולם פרי פרי האדמה אכלתם?
הרב עניין את המצבה לנשק שולחים? את המצבה לנשק את עניין?
יפה, כן אבל מורבי היה מחמיר היה לוקח את שולי המעיל שלו שם על המצבה ומנשק משום ואבן מסקית לא תיתנו בארציכן להשתחבות עליה לכן הספרדים נהגו הקברים של הצדיקים לעטוף אותם בפרוכת כמו קבר הרשב"י תראה בצד הספרדי לעטוף בפרוכת גם רבי אלעזר הצד האשכנזי לא אותו הדבר קבר רבי מאיר הם כעת התקלקלו בא זה ואיך קוראים לו זה מסכן שמת מהעשן איך קראו לו העשיר הזה ספרה בנה שם עשה שעיש וקלקל את הכל היה פעם היה שם פרוכת קבר רחל שמה פרוכת על המצבה למה שמו את הפרוכת? שלא ינשקו את האבן עצמה שיהיה דבר חוצץ בין אבן לבין זה זה הסיבה של האחל גם גם זה נושא באחל עושים בלי פרוכת ראיתי השבוע עוסקים נורא והיום הגאונים כותבים שזה מנהג ישראל נוסו וכתבו על כיסא אליהו שכיסא אליהו חייב שיהיה עם מעיל ראיתי תשובת הגאונים כיסא אליהו עם מעיל הוא אומר דוגמת הפרוכת של האחל זה חמור מאוד. היום הרבה בתי כנסת יש, מגפניה. עושים לך איזה חישוקים, או מעץ, או מאבן, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא יחום, והם חושפים את זה בליפת אורחי עץ, זה אסור.
ועושים אבן
על הצבא שעושים
את זה.
הנח להם לישראל.
זה
לכבודו
של
מצר, כאילו? הנח להם. בוא נחזור כעת לענייננו. אז מה הייתה לנו שאלה? אם מותר להתפלל שלוש תפילות, אנחנו מדברים כעת תפילות חובה, שחרית, מנחה ערבית, מדברים קריאת שמע ולהניח תפילים, תעטף וציצית. עכשיו, יש, ראיתי, פוסקים אחרונים של בני זמננו, הביאו ראייה מכלב בן יפונה, והגמרא שמה שאלה, בסוטה, גמרא בסוטה למדלת, שואלת, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויבוא וביבלה, מה זה ויבוא? אלא זה כלב שפירש מהמרגלים והלך לקברי האבות ואמר, אבותיי, בקשו עליי רחמים. אמר להם יהושע, משה נתן לו אות בשמו, אני אמי, אני חשוף. אז אמרו, הנה, הלך להתפלל על קברי האבות. גם יש בגמרא בתענית, למה יוצאים לבית הקברות? הגמרא שם מביאה, והלכים על כל צרה שלא תבוא ולא תהיה, אז היו הולכים לבית הקברות, באותו יום של התענית. שאלה הגמרא, למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בא, רבי לוי בר חמא ורבי חנינא. אחד אמר, הרי אנחנו חשובים לפניך כמתים. זאת אומרת, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו עבודים. אחד אמר, כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מה נפקא מינה? הגמרא אמרה, אם ללכת על קברי גויים, אין קברי יהודים, רק קברי גויים. אם תאמר, הרי אנחנו חושבים כמתים, גם גויים לא, אנחנו חושבים כמתים. הרי אם תאמר, מטעם שבקשו המתים עלינו רחמים, מה יכול לעשות את זה? אז רק של יהודים. עכשיו אין קשר, זה המרחק רב ביניהם, מה, מתפללים על הקברים, מה שאמר מתפללים על הקברים, הכוונה בקשות, תחינות, או כמו שמבקשים סליחות, אומרים סליחות וכדומה. אבל שלוש תפילות שהן של חובה, של כל יום, ודאי שלא על זה מדובר. זה תפילה של חיוב, שחרית, מנחה ערבית, ודאי לא. יש לנו גם רמב״ם, הרמב״ם מפורש. יש לפני זה ראיתי חידושי הרטב"א, הרטב"א כותב בפירוש במסכת תענית שם באותה סוגיה, וידע שאסור להתפלל בבית הקברות. אז הנה יש רטב"א מפורש שאוסר להתפלל. זה יש מכה בדור שלנו, כל דבר שאתה אומר לו אסור, תגיד לי איפה כתוב שאסור. הוא לא, הוא רוצה שיהיה כתוב בדיוק השאלה שלו, הספציפית, אולי יהיה רשום גם שמו עם מספר תעודת זהות. אז יש חידושי, לא, שמועות זה בק שלא לומדים תורה. אז יש חידושי רטב"א בפירוש אומר אסור להתפלל לבית הקברות. אז מה זה שהגמרא אומרת שהולכו להתפלל? הולכו להתפלל, אבל יש בקשות, פיוטים או כל מיני בקשות אישיות. ויש גם הצלח במסכת ברכות, אותו דבר, הוא כותב שאין להתפלל בבית הקברות. עכשיו גם לשונו של הרמב״ם, נקנקנו בלשונו, אני אקרא לכם אותו בהלכות תעניות. שבע תעניות האלו, זה, הוא מדבר כאן על תעניות, על עצירת קשבים לא עלינו, או על כל צרה שלא תבוא. כל מקום שגוזרים אותם שם, אחר שמתפללים, שים לב, אחר שמתפללים, מתפללים הכוונה בבית הכנסת, יוצאים כל העם לבית הקברות ובוכים ומתחננים שם. אז מה אומר הרמב״ם? שהתחלה להתפלל בבית הכנסת, אחרי שגומרים להתפלל בבית הכנסת, יוצאים כל העם ובוכים ומתחננים שם. אז הנה בפירוש, שתפילה של חובה זה בבית הכנסת, זה לא בבית הקברות, בבית הקברות היו בוכים, מתחננים שם. וזה גם מה שחילקנו למעלה, בין לימוד תורה, גם בלימוד תורה, יש שני סוגי לימוד תורה. יש לימוד תורה שזה לכבודו של מת, ויש לימוד תורה שהוא עושה להנעת עצמו, שקראנו כעת, הוא עושה את זה להנעת עצמו, שהוא מבקש ללמוד או רוצה לדעת איזה דברים שלו, זה אסור. אבל הוא לומד תורה לכבודו של מת, או דברים שהם עניינו של מת, בזה יהיה מותר, בזה אין בעיה. זה דומה לאותו דבר. גם התוספות, רבה קבע שם העירו על חזקיה שהושיבו ישיבה על קברו, לא על קברו ממש, אלא ברחוק 400 דלק על רגל לרעש. וכך כותב גם הראש והנימוקי יוסף, שמה שעשו משום רגל לרעש היינו בדעביד לנפשה כאדם שקורא בתורה, כאדם שקורא בתורה, אבל כשלומד לכבוד המת כגון בני ישיבה לכבוד רבם אין איסור לועג לרעש. אז מפה תלמד גם כאן לגבי תפילות ותחנונים וסליחות שעושים מיד קבר של צדיק, אז מה עושים את זה? עושים את זה לכבודו. למה? הבאים לכבוד התורה שלו, מעשיו הטובים, וכל התורה שלו נמצאת שם על הקבר. ולמה המהר"ל כותב שבית הקברות יש לו דין של בית הכנסת, הקדושה שלו, לכן אסור שם לדבר דברים בטלים ואסור זה. ולמה? הוא אומר שתעשה חשבון כמה צדיקים קבורים פה, כמה יהודים שהתפללו ולמדו תורה כל ימיהם, כל התורה הזאת נמצאת שם על הקבר. הפסוק אומר, והתהלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. פעם ראיתי מהר"ל, הוא כותב שמצוות קבורת המת זה משום גניזה של תשמישי קדושה. שום מדהים. הוא אומר, הלשון הזאת, כמה תורה למדה, כמה תהילים אמרה, כמה תפילות אמרה, העיניים האלה כמה בספרי קודש למדו, וכן הידיים האלה משמשו תפילין. אז זה נהיה הגוף של האדם היהודי, הפך להיות השמישי קדושה. אז כשהוא נפטר צריך גניזה, לקחת אותו מחוץ למצווה של קבורת המת וצלם אלוקים וכל הדינים, יש כאן עניין של השמישי קדושה, צריך לגנוז אותו, צריך גניזה. אז זה שלום מעלה. יש, הראיתי גם מקור לדבריו מספר חסידים. מעשה, ראיתי שכל הראשונים, רבנו יונה מביא את זה, ומי עוד? יש עוד כמה. היה מעשה עם רב רבו של רבי יהודה חסיד. אביו זה רבי שמואל, ורבו, אביו הוא לא אצל אביו, ורבו, שכחתי כרגע את שמו. היה מעשה איתו, שהיו לו תלמידים, וכל התלמידים היו יודעים כל שמות הקודש וסוד של שם המפורש. היו יודעים הכל. והוא היה יושב ולומד איתם, והם היו אנשים קדושים ופורשים. פעם אחת קבוצה שלמה של התלמידים הלכו לאיזה מקום, כשחזרו עברו דרך מדבר, אמרו להם שזה מקום מסוכן, חיות רעות ולשתים, אבל לא הייתה להם ברירה או משום מה, היו ממהרים, קיצרו את הדרך, עברו דרך המדבר. שעברו במדבר והנה באו לקראתם חיות, באו להקה של עריות ודובים ונמרים, אמרו לבבו עכשיו מה יעשו, הזכירו שם המפורש וגירשו אותם, בחו מהם והגיעו לעיר בשלום. הלכו, סיפרו את מעשה הנס בבית הכנסת ביום שבת, שמע את זה הרב שלהם וכעס עליהם והקפיד שישתמשו בשם המפורש לצרכים פרטיים, זה הצלת נפשות, כוח נפש. אמר להם שיש להם כעת אבון גדול. אמרו לו, טוב, מה נעשה, איך נחפר? אמר לו, יחופר, עד שתעברו שם תחזרו בחזרה. פלא, רבנו יונה מביא את זה גם. חזרו בחזרה לשם, ושיבואו הדובים ולא תגידו את השמות, ואם יאכלו אתכם, יאכלו אתכם. השמעו בקולו, חזרו לשם. ובאו האריות והדובים, והם לא הזכירו שם המפורש, ואכלו אותם. והוא כותב שמה, ולא הניחו מהם, אלא כפות ידיהם ואת הראש, הפנים וכפות הידיים. וציווה אחר כך ללכת להביא את האיברים שלהם משם. עכשיו אני התפלטתי, איך אפשר ללכת להביא? ואחרי שאלה סברו, ציווה ללכת להביא אותם, והביאו אותם לבית הכנסת וספד אותם שם, הספיד עליהם שהיו חסידים גדולים, ואמר מה שהניחו להם את כפות הידיים והפנים זה הכפות הידיים שהחזיקו את ספרי הקודש, אז לא יכלו לאכול להם את הידיים, ואת הפנים שהם ראו את השמות בספר, הקלסטר שלהם זה היה צלם אלוקים, לכן לא יכלו לאכול. אז הם רואים שעבר שאדם עשה בו מצווה הוא התקדש, יש לו כוח תוקף. טוב, כאן זה היה חריג, באו חיות, הוא נכנס למקום חיות, אז צריך הגנה יותר גדולה. נפקמינה שזה הסוד, הגוף של האדם הוא תורה. עשו פעם, חזרנו, אז בית הקברות יש בו קדושה מצד התורה של האדם שנמצאת שמה, שהיא דבר חשוב מאוד. אז יוצא כעת חילוק, גם הראש שמה מחלק אותו דבר, שכל מה שהוא לחובתו של האדם, שלחובה אסור, אבל כל מה שהוא יעשה בשביל לכבודו של המת יהיה מותר. יוצא לפי זה ששלוש תפילות, כמו שאנחנו רוצים לצאת את החובה, זה אסור. אותו הדבר קריאת שמע, שחרית וערבית אסור, אבל וכן הנחת תפילין וציצית, זה עושה לכבודו, וכן זה, וזה יש חשש שלא עגל הרש. ולמה לאדם להיכנס? אפילו תגיד, נגיד, יש מתירים, יש... למה נסמוך על המתירים? למה להיות להיכנס לבעיה שלא עגל הרש? פרט בצדיקים כאלה גדולים, מה לנו ולצרה הזאת? אז אדם משתדל לא לעשות את זה. יש רבי אברהם אלשבילי, היה מגדולי הראשונים, יש בספר גנזי ראשונים, שם הביא, דע שאיסור לימוד תורה בבית הקברות הוא גם כשלומד על פה. ויש לו שיטה על הגמרא. עכשיו הגמרא אמרה, הרי אתה ברייתא לספר תורה בזרועו. שאומר, לא, אתה שלא תתעה לומר שדווקא שהוא לומד מתוך הספר יהיה אסור, אבל בעל פה יהיה מותר, או כמו שחכמים נוהגים הולך ברחוב, והפה שלו ממלמל פסוקים או כל מיני דברי תורה, אז אם כן גם בית הקברות יעשה כן, אומר אסור. מה שנקת הגמרא לשון לספר תורה בזרועו, משום שאי אפשר בקריאת פסוקים של תורה אלא בספר, כי דברים שבכתב לא ניתנו לאומרם בעל פה, זה גמרא בגיטין. אז זה הטעם שכתב ספר תורה בזרוע. כתב בעוד, ואם עשה כן עובר משום לא עג לרש, שים לב את המילים שלו, שהמת פטור מן המצוות ודואג כשרואה אחרים עוסקים במצווה והוא אינו יכול. שים לב איזה דבר חמור מאוד, עכשיו מובן גם הטעם. היה לו עג לרש, הוא אומר המת זה איש גדול שיכול להגיד לנו מה הם מרגישים, שהמת פטור מן המצוות ודואג כשרואה שאחרים עוסקים במצווה והוא אינו יכול. כן, זה חמור מאוד. כן, כותב, סליחה, ראשית חוכמה כותב שאחרי זה שהם נפטרים שם הם יש להם צער גדול שהם לא יכולים לעשות עוד איזה, כי אחרי שהם רואים את השכר הגדול שיש שם, יש תשובה הרי של הרב חידה, מעשה היה באיטליה, ואחד שהוא היה בעל תשובה וציווה את בניו שלא יבנו לו מצבה, ועשו גל אבנים, גל אפר וזהו. באו לשאול את הרב חידה, אמר אל תשמעו, לא תבנו מצבה, שלא יובד הקבר אחר כך לזה. אולי אבל המת אמר, אומר הוא אמר, הוא לא ידע, הוא חשב שיש בזה איזה מעלה, עכשיו שהוא שם הוא יודע שצריך להיות מצבה, ובטח אם היה יודע לא היה מצווה כך, לכן אל תשמעו לו. יש הרחיקו לכת, אני חוזר במה הרחיקו לכת, אבל זאת אומרת עשו יותר זה, שגם אם ציווה שלא להספידו, לא לשמוע לו. ולמה? יש צדדים להקל בזה, בשתי טעמים. טעם אחד, אם הוא היה חכם שהרביץ תורה ברבים, והוא גזר או ציווה שלא יספידו אותו, הרי זה חובה שלנו. לא יבוא ולא יהיה, אם צדיק נפטר, והרי אם לא מספידים את המת, נענשים. ואיפה ראינו? אצל שאול. בזמן שנעצרו הגשמים ודוד המלך שאל באו לו בקדה, אמרו לו אל שאול ואל בית הדמים, מה אל שאול? הגמרא אמרה שלא נספד כהלכה, שתמיד חכם לא נספד כהלכה, אז אחר כך יש גזרות לא טובות על הציבור, חס ושלום, אז זה לא טוב. זה אחד. שתיים, יש בזוהר וגם בראשונים תועלת למת והנאה שנספידים אותו, וגם לפי רבנו הארי ההספד יש בו בירור ניצוצי הקדושה שלו, נפקא מינה שמספידים אותו באותו בית הכנסת ששם עסק בתורה. זמנו שרבי נפטר, חכם לציון אמר לי, אני האמת שכבר אני לבד החלטתי ככה, אבל אמר לי תיזהר, אל תעשה מקום אחר, תעשה באוהל רחל איפשהו שם הוא למד. ולמה? כי איפה שאדם לומד הוא מניח שם ניצוצי נשמתו, זוהר מפורש, חלקים שלו נמצאים שם, והקולות של התורה שהוא למד ספוגים בתוך הכותלים. ואני נזכר עכשיו, הזכרתי מאמא שלי עליה השלום, כמו מחר בערב, 24 שנים שנפטרה, אז היא לפני שנפטרה, 3-4 שעות לפני כן, אתה משומע אותה מדברת. היא איבדה את ההכרה ועוד פעם הייתה חוזרת. אז אני שמתי את האוזן, מה? פתאום היא אומרת, אני שומעת מישהו דורש, מי זה דורש? אף אחד לא דורש, היה פה עוד לפני השיעור, היינו לפני השיעור. אומרת, יש פה הרבה אנשים מסביב באו, כולם לבושים בגדי שבת, בחג, מה זה, אלה, אלה, יש פה מאות אנשים, מי קרא אותם, מה זה? אני ברגע הראשון חשבתי שהיא סהרורית אולי, וחושב, אחר כך, עד שקלטתי, ומפני שלפני הפטירה הם רואים שיוצאים לקבל את פניהם. זה לא פלא, המפרט שלי זכתה כל כך הרבה, אמרת לכם, סייעה בידי מורבי, זה אי אפשר לתאר, אי אפשר, אי אפשר. הוא היה חולה מאוד, היה סובל ב-20 שנים של חייו, המון בעיות היה, עם הכליות, עם הלב, ולחץ דם וכל זה, והיא הייתה עושה כל מיני דברים, תרופות ביתיות בשבילו, והוא היה מענה את עצמו, והיא הייתה לוחצת עליו שיוכל, וכמה, והוא איזה חסידות וחומרות, אפלה ופלה. ואת כל זה, הכל באהבה וברצון, וכמה תורה הוא הרביץ, כמה תפילות ותעניות עשה, זה כל זה, יש לה חלק בזה, אז היא זכתה. אז אין ספק פה, אז אני רציתי לומר לכם, שהיא אומרת, אחר כך נזכרתי, שמורבי סיפר לי על סבא שלי, שנקראתי על שמו, הוא היה בן 58 שנפטר. ואיך נפטר? היה לו לא עליכם שבר, היום קוראים לזה בקע. אז הוא הלך לעשות את הניתוח. רבי אמר לו, אל תעשה. לא תחכה אחרי הימים הנוראים. היה אלול. אבל לא, לא שקו בי, אני אלך. יומיים אני אגמור ואני... הלך לבית חולים שם בבגדד. כנראה לא היה סטרילי כמו שצריך. זה היה כל מיני השם, סיבת הסיבות. אז עשה את הניתוח באמצע השבוע, ולקראת סוף השבוע קיבל זיהום. אז היה לו חום, השאיר אותו מאושפז בבית חולים. אז ביום שבת מורבי אמר לדוד שלי, אחיו, אני אלך לבית הכנסת להתפלל בנץ, אתה תשמור ואנחנו נתחלף אחר כך. אה, בסדר. זה היה שם לידו. הוא שואל אותו, סבא שלי, את הדוד. אמר לו, איפה סלמן? אמר לו, בית הכנסת. אמר לו, טוב, אתה תדע שאתה תגמור פה, אל תלך לאמא שלך. תלך לדוד שלך. שומע, אני מצווה אותך, אל תלך הביתה ישר. כשאתה יוצא ממני עכשיו, תלך לדוד שלך. ושם אחר כך תלך הביתה. הוא יגיד לך מה לעשות. ככה אומר לו. אחר כך אומר לו, טוב, אז הוא ככה. פתאום אומר, רואה שהוא, זה שאני שמעתי מהדוד שלי בעצמו, עליו השלום. אחר כך פתאום איבד את ההכרה, ועוד פעם, אומר לו, תראה, מה זה הגן היפה הזה כאן בחוץ? איזה גן? הוא אומר, איזה עצים יפים. איזה שושנים, אתה לא מריח ריח? מה קרה לך? הוא צועק על המרגלות שלי, אומר לו, מה, יש ריח נפלא מאוד, ואיזה אבזים לבנים שם שתים בנהר, מתחיל את ה... זה חשב שדעתו השתבשה עליו וזה, הוא מדבר איתו ונפטר, והוא לא הרגיש שהוא נפטר, חשב ישן, פתאום בא חוט, מהר קרא לרופא, מהר הוציא אותו משם. אז הוא נזכר שהוא אמר לו, לך לזה, בדיוק כמו רבי נכנס. והחל לצעוק, אמר לי, איזה שבת היה לו קשה מאוד. אז הוא הלך ישר לדוד שלו, אז דוד שלו ישר בא, הבין, אז הוא הבין שסבתא שלי הייתה עדיין צעירה, מסכנה. הוא בן 58, והיא צעירה מנו אולי באיזה 10 שנים, אז היו נושאים, והיא בת דודה שלו גם כן, בני דודים היו. אז הוא אמר, תראה איזה זכות זכה. אז האמת, לפני שהוא נפטר, רואה כל מיני... ויוצאים לקבל את פנה, מראים בו גן עדן, גם הזוהר אומר, שהנשמה נשבחו לפני שלוקח אותה בפרשת וירא, מדרש הנעלם. הוא מראה לה כדי שהיא תתאווה לצאת, כי היא לא רוצה לצאת. אז כדי לפתות אותה, מראה לה את הגן עדן, מראה לה השכר, מראה לה את אור השכינה, ואז כדי שהיא תצא. ולכן אמרו בגמרא, אם מת מתוך השיחוק, סימן יפה לו, גם הראו לו את הגן עדן שיש, מתוך הבכי לא טוב. אז אם כן יוצא איפה, אני חוזר לעניינינו, יוצא שהמתים שם באותו עולם הם מתאבים ורוצים לקיים את המצוות. זה מה שהוא כותב כאן רבי אברהם אלישבילי. אומר שאתה הולך לידו, אז הוא דואג, אני חוזר על לשונו, כשרואה אחרים עושים עוסקים במצווה, והוא אינו יכול, יש לו צער גדול, לכן צריך להיזהר בזה. אז רק אם עושה את זה לכבודו, זה משהו אחר. אבל לא לכבודו, לא כדאי. כן.
לכבודו עושים את זה
בכסף
יותר גדול ממה שהוא למד. לא שמעתי. הוא למד בבית כנסת שהוא קטן מדי, ולכבודו עושים את זה במקום יותר גדול.
יעשו, היום הכל יש להם פטנטים, אבל בבית הכנסת שהוא למד לא יוותרו, שם יעשו, בכל זאת יעשו את העיקר שם, ואחר כך יעשו להמונים, יעשו עוד איזה זה, אבל העיקר שם באותו מקום. למה? ניצוצי נשמתו נמצאים שם, זה עד עולם, עד שיבוא משיח. זה לא מתבטל, הוא חוזר לאותו מקום. ואיפה ראינו? הרמ"ק כותב, היה מעשה בזוהר שפעם אחת היה של רבי שמעון בן פרת, פתאום שמע קול, פנו אתר לרבי פנחס בן יאיר, תכינו מקום, רבי פנחס בן יאיר הגיע. זה צועקים המלאכים, מכריזים ברקיע. אז הוא אמר להם, זהו רבי פנחס בן יאיר פה. ולמה? אמר שם, כיוון שהוא היה לומד שם, אז הוא חוזר לאותו מקום, בא לבקר את הישיבה שלו, בא לראות. עד היום אצל החסידים, אם האדמור מחתן את הבן שלו, את הבת שלו, יהיה מי שיהיה, אפילו איזה עגל, כולם באים. למה הם באים? תשאל אותם. אומר לך, כל הסבים, האדמורים מגיעים לשם. הרי המתים גם באים בשעת השמחה. אז הם רוצים לזכות להיות שם בשעה שאותו צדיק נמצא. יש איזה סמך. האמת שהסבים לא כתוב. אז זוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מודיע להם, לאבא ולאמא, כשם אומר פירוש אבא ואמא, והעקר לא מגן עדן, עוקר אותם, הם לא רוצים, הם רוצים להיות שם, טוב להם שם. עוקר אותם מגן עדן ושולח אותם למקום השמחה, כשהבנים שלהם שמחים. אבל לא כתוב סבים ונינים ונכדים, לא, לא. בנים, הבנים יש להם שמחה, אז מביאים אותם לשם והם שמחים. כתוב להזמין, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עוקר אותם. זה מעשה שטות. מעשה שטות לכתוב הזמנה, לשים אותו על המצבה. כן.
מה הוא יכול לעשות?
לא חייב ללכת לקבר?
אני חושב שאמרתי בשמכם שפונית מולה לבית קברות פה,
יש מובא בספרים, יש איזה דעה. יש דעה כזאת, שהולך בית עלמין אחר, כי כל בתי העלמין שם מחוברים. אז יוצא שכל דבר, אז אני רוצה שוב לצאת מסקנה, דבר שהוא חיוב, הנה, האמת, למה מצטער? הוא רוצה לקיים את אותה חובה של תפילה, של שחרית, מנחה ערבית, תפילין, ציצית. אז זה, יש בזה. מעלה, ואחרים עושים אותו בפניו, זה לא עגל הרש. אבל שהוא לא עושה כן בשבילו, אלא עושה את זה לכבוד המת, ובדברים שעושים אותם לכבוד המת, לא כל אחד ימציא עכשיו, אני מניח תפילין לכבוד המת, בשטויות. או כל אחד יבוא ימציא איזה דבר, יגיד אני עושה את זה לכבוד המת. זה לא מועיל. וצריך דבר שתקנו אותו לכבוד המת, וידוע שהוא לכבוד המת, בפרט אם הוא יקרא את הדברים של המת עצמו, או שמועה בשמו, או אומר קדיש, משנה, תהילים, שזה דברים שידועים, מפורסמים, שהם לכבוד המת, וזה יהיה מותר. זה דומה לזה, הרוקח כתב, בסימן שינטת זין, אין לומר הלל בבית האבל. זה דעתו של הרוקח, כך גם האשכנזים מזהרים בזה. עכשיו, יש כמה טעמים. הרוקח כתב מטעם אחר, מטעם שכתוב בהלל, לא המתים להללויה, ולא כל יורדי דומה. אומר, אתה אומר את זה בבית האבל, אתה צוחק על המת, והמת נמצא שם, כי שבעה ימים ראשונים הנשמה כל הזמן נמצאת שם, אז אתה לועג לו, אז אסור להגיד הלל. זה הבנים לא יגידו, והשאר העם שילכו הביתה יגידו, כל אחד יגיד בינו לבין עצמו. זה כותב הרוקח. גם בשוט שואל ומשיב, והיא שמע שכך נהגו מזמן הארי לומר, רק בקשות ותחנונים על קברי הצדיקים, ולא תפילה של חובה. הנה מפורש. מפורש שאין לומר תפילה של חובה, אלא רק בקשות ותחנונים. יש רבי יצחק אלפייה בקונטרס היחיילי, ושם זה גם כן ספר מדריך גדול לכל העניינים האלה של ענייני המתים והמנהגים שאחרי זה. אבל היום אנשים ניזונים רק משמועות, במקום ללמוד בספרים, ולראות מה כתוב. כמו שאמרנו, ספר מעבר יבוק או קונטרס היחידי, שם הדברים מדהימים, אתה קורא שם. הוא כותב שאם בא לעסוק בתורה, זה מה שהזכרתי לכם על קברי הצדיקים, אז ויש מתים אחרים שקבורים איתו, זהר שום מהדין הזה, אז יגיד בפה בפירוש, אני לומד אילו נשמעת ולכבוד כל המתים הקבורים שם, בכללם לצדיק הזה. ואילו יגיד ככה, נמצא לועג לרש לשאר המתים שנמצאים שם, אז זה צריך זהירות. הארץ האדם צריך לנהג דרך ארץ קדמה לתורה. יודע שכשהוא נכנס לכלא של צדיק, אז הוא עושה איזה דבר, יודע איך להתנהג, איך לעשות. מה שהיו פעם, היו נזהרים, נכנסים באימה, ביראה, ברטת, בזיע. מובא מעשה נורא שפעם בקבר רבי יוחנן הסנדלר, הרב חיבת ירושלים מביא את זה. קבר רבי יוחנן הסנדלר, פעם באה אישה אחת, וליד הקבר יש עץ של תאנים. התחילה לכתוב תאנים. אמר לה זקן אחד, מה את עושה פה? זה קבר של צדיק. אמרה, אז מה? זה תאנים, אני לוקחת תאנים. אמרה, תבקשי רשות מהצדיק. תגיד לי לצדיק, ברשותך אני לוקט את תאנים. היא לא שמעה. ועשתה מה שאמרה, לא, אתה מדבר שטויות. לקחה, אומר, יצאה משם, נפלה, שברה את הרגל. אני שם יד, אומר, אחרי אדם צריך להיזהר. אז כל דבר שעושה, יעשה עם בקשת רשות. יש גם מובא, זה לא בספר חסידים, יכול להיות שזה מוזכר בספר חסידים באיזה מקום, לא זכור לי, אבל יודע, זה מובא בהלכה, שאם אדם עוזב את העיר, ואביו או אמו קבורים שם, אז לפני שיוצא, ייכנס, יבקש מהם רשות, יגיד להם, אני נוסע, אני עוזב את העיר, ויפרד מהם. זה דרך ארץ, עניין של דרך ארץ. וכן, כשנכנס לקבר, ליד הקבר, לא יבוא ככה ויכנס לבקש, הוא אומר שלום עליך. תראה, בכל הראשונים, כל הספרים כתוב, ותראה בספר לשון חכמים, תיקן, שלום עליך אדוננו הצדיק, שלום לך, שלום המשכבך. לא יבוא ככה, נכנס ככה ומתחיל לקרוא. אתה בא לכבודו של אותו צדיק, צריך להתנהג בהתאם, באימה, ביראה, במורה, דרך ארץ, ומזכיר אותו. מורבי היה מקפיד מאוד, שהיה מזכיר את ה... אומר שלום עליך, זה היה מזכיר את שמו של הצדיק, והיה אומר שלפי המסורת שבידינו קבור כאן. למעצת, שאולי יש מן דאמר שזה לא, והיה אומר לי, תדע, בטוח 100% אין לנו רק קבר רחל וקבר רבי שמעון בר יוחאי. הקברים הקדמונים, הכוונה. אומר, שאר הקברים זה מסורות, למה? נאבדו. גם קבר רבי עקיבא נאבד, ואחר כך התגלה מחדש. קבר רבי מאיר נאבד ונתגלה מחדש. כל שאר הקברים, הכל אחר כך. אז הוא, בכל שאר הקברים, הייתי עוקב אחריו. הנכנס, שלום עליך, התנה האלהי, שלפי המסורת שבידינו, קבעו כאן רבי עקיבא בן יוסף.
שמעון הצדיק
עליו? שלום לך, שלום למשכבך. גם שמעון הצדיק, לא ידוע לנו בדיוק איפה זה. זה מערה שקראו לה, מערה שמעון הצדיק.
שמעון הנביא לא
בטוח,
מה?
שמעון הנביא? לא יודע. כך שמעתי. יש על אין קבר שאין עליו ערעור, תדע. מערת המכפלה, אנחנו לא יודעים איפה הם בדיוק קבורים, אנחנו באים המערה עצמה. אבל קבר רחל, היא מצבת קבורת רחל עד היום. רבי שמעון בר יוחאי, המסורת לא עבדה, ורבנו הארי העיד עליה, ומזמן רבנו הארי ומרן עד ימינו, לא נפסק המסורת. אז אין פה מקום לחשוש. אבל שאר הקברים, פחות או יותר...
גם
כבר
דוד המלך
זה ידוע שלו זה ידוע שזה לא קברו ואני אגלה לך סוד יש בכתביית של מור אבי על ספר שבטי צדיקים שזיכן יהיה השם להוציא אותו לאור על קברי הצדיקים ושם הוא במקור כתב על קבר דוד ואני זוכר שהייתי ילד קטן היה לוקח אותנו לשם זה היה גם איזה לא יבוא ולא יהיה איזה צרה או מה, היו הולכים לשם. ועושים שם סליחות. והנה, אחר כך, פעם האחרונה, אני זוכר את ילד קטן, לא הבנתי למה. הוא נתן למישהו אחר להתפלל שם, והוא עמד בצד. ואחר כך הפסיק ללכת. ולמה? הוא חקר וחקר. חקר וחקר, כנראה גם לא הרגיש שם איזה רגש מסוים. חקר וחקר, בסוף אמרו לו שזה לא ידוע, זה קבר של איזה שייך. זאת אומרת, זה קבר של שייך. והם פשוט... בגלל שהפסידו את העיר העתיקה. הלואה הזאת, אותו ראש ממשלה היה אומר שנפילת העיר העתיקה זו בחייה לדורות, כך היה קורה לזה. שהם לא קצו כוחות, ביקשו מהם היה יצחק שדה, אלוף יצחק שדה ועוד, ביקשו להקציב כוחות מסוימים והוא לא רצה, בכלל לא רצו. אחר כך הודו שזו הייתה טעות, כי נפלה עיר העתיקה והלכו בשבי. היו שם הרבה יהודים, הרב בציון חזן, הוא והרב שעק, הרימו דגל לבן, הרב מינצברג. הלכו ולקחו אותם מירדנים בשבי. ואחר כך את הזקנים הם שחררו ואת הצעירים השאירו כמה חודשים טובים עד סיום המלחמה. וכל הרבע היהודי נפל, נשארו שם איזה 10 זקנות שנשארו. הרב יצחק אלפי אז היה בחיים, כך סיפרו לי, הוא התחנן שישאירו שם מניין. הוא אמר, אם יהיה מניין יהודי בעיר העתיקה, והתפללו שם, אז יזרזו את הגאולה. אבל לא הסכימו. הירדנים לא נתנו. אז נשאר רק הר הצופים היה בידי ישראל, אבל שאר הכותל המערבי, שאר המקומות הקדושים, הכל נפל בידם של הביגיונרים. ועשו שם שמות. אז הר ציון, תראה, זה כמו מובלעת שם. הרי זה ליד שער ציון. זה כמו מובלעת, וזה מקום שצופה על כל העמדות שלהם. אז הם רצו לתפוס אחיזה, ופתאום צמח קבר דוד המלך שם. בפני זה לא היה ידוע. ותשח. פתאום המציאו. רבי היה הולך לשם כל שנה, פעם אחת שתח אותי ופה, ומה אתה אומר? אמרתי לו, סליחה, אתה צריך לדבר מדויק. מה? היה הולך על הגג. היה הולך כל שנה בה' באב, לוקח את כל הציבור שם. הולכים על הגג, מאחד וחצי בצהריים. והוא קוראים תיקון חצות. אחר כך את כל מגילת איכה. אחר כך קוראים סליחות. ואחרי הסליחות היו קוראים שבעה קורתי ברית. עושים מטרה ועוד איזה תפילות. ואחר כך הוא היה עובר שליח ציבור מנחה. איזה מנחה, וואו. איזה זעקות לשמיים. הלגיונרים היו עולים על על החובה, ואני הייתי ילד קטן בגיל 6, הייתי מפחד, הנה יארגו אותו עכשיו, היו שולפים תורבים. אמרתי, עכשיו יארגו את אבא שלי, מה אני עושה? הייתי מפחד, פחד אמים. והייתי מסתפק, אם נעמוד לידו או לא, נעמוד לידו, מה שיקרה לו יקרה לי. אחר כך אני אומר, לא, אם חס ושלום יקרה לו משהו, לפחות אני אשאר. אחרי הילד קטן, תראה איזה מחשבות יש לו. וזה היה מפחיד, תראה פתאום יוצא, והוא ממשיך וצועק. איזה זעקות, היה מגיע לתשכום בתוך ירושלים עירך נחל של דמעות. איפה הדמעות האלה הלכו? אני לא יודע. תחזן העינינו שובך לציון ורחמים, היה מרעיש את העולם, חוזר משם צרות, אין לו קול. מוציא את כל היכולת שלו. התרים ערבית, אבל מה היה עושה בחוכמה? גומרים ערבית, מתחיל לשיר כל הדרך, בר יוחאי, וזה מרקיד את כל האנשים. כל הירידה מההר, של לתת לאנשים, לבוא שחל בו שעבאב. שמח אותם. אז יחזרו עם עידוד, עם תקווה לנחמה ולגאולה, וככה היה זה. אז זה היה בקבר דוד, הוא אמר לי, תדע, אני חקרתי, סוף הוא דיבר, ידעתי אם היה אחד מנהל משרד הדתות, נקרא דתות, דוקטור שלמה זלמן כהנה, אם אתה הכרת אותו, זה היה איש מיוחד במינו. הוא היה עושה שם מביא תיירים, והוא פתח שם מרתף השואה, וכל מיני מוצגים מהשואה העמית שם, ועוד כל מיני עניינים, היו בתור ילדים, הולכים שם לראות. אז הוא פיתח את הנושא הזה של דוד המלך, וקבר דוד, וקבר דוד. בסוף הרבי מה עשה? אני מדבר איתך על ספר שפתי צדיקים. מחק את הדפים, הוא העתיק כמה תפילות על קבר דוד המלך, קום דוד מלכה משיחה, קום זה, הקש, מחק את זה, והפסיק ללכת לשם. היה הולך בחגים ביום טוב שלהיראות את פני השם, אז עולה על הגג, שם התפלל מוסף. וכן בה' באב היו הולכים שם לעשות שם תפילה, אבל בזה לא היה. הוא אמר לנו שם שזה לא כדאי. כן, ודאי, מודיעים למתים, ודאי, כשזה שבקשו רחמים. הגמרא שאמרה שם, זה הגמרא בתענית שקראנו לך, אז זה לא משנה אם הוא היה תמיד חכם או לא תמיד חכם, המתים יש להם יכולת לעזור, הם עולים למעלה ומודיעים לאבות והם מתפללים. כן,
לא הבנתי, בנושא הזה של תפילות, למשל
כן. השאלה מתי מותר, מתי
אסור להגיד סליחות, להתפלל שם? מה זאת אומרת לכבוד
אמת? שאם אנחנו רואים סליחות,
זה בסופו תורתו שהוא שניצא.
כן, הלא הרמב״ם כעת מאמר, בחיות ותחנונים, קראתי לך את הרמב״ם.
כן.
בחיות ותחנונים. סליחות זה בחיות ותחנונים. זה מותר. למה הוא הולך לשם? הוא הולך לעורר רחמים. זה גמרא מפורשת. מה?
במה עם תפילה?
איזה תפילה? אסור.
אז איך זה שמה הנהגה שם ברבי שמעון בר יוחאי? ממש כמו בתכנסת שם.
אנחנו שמגיעים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, הנה, תכף אנחנו נגיע למסקנה, אנחנו רוצים לחדר הסמוך, לא באותו חדר. עכשיו, מה שהעולם לא נזהרים בזה, זו השאלה שכולם שואלים. דנו בזה גדולי האחרונים, זה פשוט לא נעשה על פי הוראת חכמים. אנשים עשו מדעתם, וחכמים לא מחו בידם, רצו להשאיר להם את האמונה, לחזק אותם, כמו שהחידה כותב, זה לא החידה, ראיתי זה עוד לפני כן, וגם בגאונים, שביום תשעה באב, בצהריים, הנשים היו רוחצות את הבתים והיו מסיידות וצובעות, ועד היום עושים את זה ולא הזהירו אותם. למה? הם פחדו שאם יעירו להם יגידו די משיח לא יבוא ואז האמונה תתבטל, לכן עזבו אותם במנהגם. גם כאן הרבה דברים שעזבו אותם בזה. זה לא נעשה על פירות החנים. עכשיו רב חידה בספרו מחזיק ברכה שם בתף קוף פא כותב גם בספרו שם הגדולים העריך בזה על מה סבכו. הוא טרח ליישב, ידוע, יש לו את החקירה המפורסמת שלו בנושא של שהמתים פטורים מהמצוות ועל מה סומכים שמתפללים שם, וכן הביא אגב את המעשה בחברון עם אברהם אבינו שבא להשלים להם מניין ביום כיפור, היה חסר להם עשירים שם בית הכנסת על שם אברהם אבינו על שם זה, והוא אחר כך נעלם להם במוצאי יום הכיפורים. וכן רבנו הקדוש שהיה בא בבגדי חמודות שלו כל ליל שבת ועושה קידוש לאשתו. יש גם ירושלמי שאין לנו את הירושלמי, אתה יודע, יש הרבה בירושלמי חסר, הירושלמי שבידינו חסר, כולם מביאים את הירושלמי הזה שרבי יוסי הגלילי היה בא כל ליל שבת לעשות קידוש לאשתו, וליל שבת אחת השכנות שמעה אותו מדבר עם האישה, ולמחרת הלכה וסיפרה שהאישה של רבי יוסי הגלילי יש לה איזה גבר, ומסכנה האישה, ודיברו עליה ברחוב, שמעה שני גברים אומרים זאתי, יש איזה גבר בא אצלה בליל שבת. אז בליל שבת השני הוא בא וראה אותה בוכה, כך אומר הירושלמי, ראה אותה בוכה, שאל אותה למה את בוכה, סיפרה לו, עולה בסדר. ומחורת ביום שבת נגלה בבית הכנסת לעיני כל הקהל ואמר למה דיברתם על אשתי, אני הוא שאני כל השבת בעיריה ועבר ליד שני אותם אנשים והרג אותם, העניש אותם ומתו. אז כאשתו כגופו זה קשה, היה לו קשה, אלמנה גם וזה, אז והרג והעניש אותם. אז הוא מקשה הרב חידה עוד פעם איך הם הוציאו ידי חובה, אלא מה, מתים צדיקים נקראים חיים, זה התירוץ הידוע המפורסם. אחר כך הוא שוב פעם נכנס לנושא הזה של הקברים, וגם הוא מהפך בזכותם, יש יותר מצווה למצוא זכות לאנשים, אבל לדעתו היא שלא. גם הרבה טעו במנחת אלעזר מונקאץ', הרב ממונקאץ', בחלק ג' שם יש לו תשובה מפורסמת שכולם מצטטים אותה, ושוב הם לא לומדים מה כתוב, הם לא קוראים. הוא חקר, הוא כתב ספציפית על קבר רחל. אני ראיתי שכל הפוסקים האחרונים מביאים אותו, הלכתי לראות מה הוא כתב. הוא דן על קבר רחל, הרי הוא היה פה בארץ ישראל, הוא היה חסיד קדוש של ארץ ישראל, היה בא מבקר מדי פעם, ושהוא היה קנאי והיה נלחם בציונים, אז הוא בא לקבר רחל והיה אוהב לבוא לשם, וראה שם שם מתפללים, וגם יש שם ארון קודש, ספר תורה וכל זה, הוא כתב פסק ארוך, הביא חלק מהדברים שהזכרנו. אז הוא דן, הוא אמר שכנראה בגלל שהיא אישה ולא שייך לעיק לרש אצל אישה, כך הוא כותב, הוא הוציא סברה שזאת אישה, וכיוון שאישה פטורה מתפילה מתפילים אז מותר, וכן היא פטורה מלימוד תורה אז לכן הם נהגו להקל, ככה הוא מנסה להפך. אבל יקשו, מה תעשה לשאר הדברים? גם הציצי לעזר הביא אותו, כן, יקשה, אומר לכן הציצי לעזר בעצמו עליו השלום כותב שכדאי ללכת לחדר השני, הוא אומר שככה אני עושה, זאת אומרת שהוא בא לקבר רחל, הוא לא מתפלל שם. גם הרבי ככה, השיבה הזאת נוסדה בקבר רחל, שיבת בני ציון נוסדה בקבר רחל, וכשהיו באים לפלל שחרית או כל שאר תפילות היו יוצא לחדר השני או לחצר. שם להתפלל, ולא בתוך המתחם של הקבר. בתוך הקבר הם עושים שם הקפות, צליחות, תחנונים, בקשות, כמו שראינו שהיו זה. גם בקבר רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי מאיר בעל הנס, תראה בקבר רבי מאיר בעל הנס, בחלק הספרדי, אין שם בית הכנסת. הבית הכנסת נמצא בנפרד, בחדר נפרד. ולמה? בגלל הטעם הזה. שאז חכמי טבריה, הטבריה הייתה בעיקר נשלטת על ידי רבנים ספרדים. היה שם כמה רבנים אשכנזים, אבל הרב קליפס הוא הראשון שהתחיל. וזה, אבל זה היה בעיקר, כל ה... בזמן הטורקים בכלל האשכנזים היו משוללי זכויות, היו. לא הרשו להם לשחוט. לא הרשו להם אפילו להקים בית הכנסת. הרב חידה כותב יוסף אומץ, שבירושלים מדוע יש לנו רק 4 בתי כנסת, שהשלטונות התירו להם. בית הכנסת הגדולים, רבם בזכאי ואליהו הנביא, הוא מזכיר אותם שם. אלה בתי הכנסת שהיו. ובכלל היו משוללים, אז הם היו תחת חסות של הקונסול. או הקונסול הרוסי היה כאלה שלקח אותם תחת חסותו, הקונסול הרומני, ועוד הם קיבלו זה. אבל לשחות לא הרשו להם. אחר כך שהבריטים נכנסו, התהפך הכל. הם הקימו את הרבנות הראשית, הם עשו את הכל, ואז התהפכו היוצרות. אז גם בטבריה ככה היה. אז הם שם, אכן תראה, אין שם בית הכנסת. לא עשו לארון קודש ולא שום דבר, אלא עשו את זה בחדר סמוך. למה? נזהרו בזה. כי יש בעיה של לועג לרש. כן. לא, מערת המכפלה אין שום בעיה, כי אתה לא יודע איפה הקברים נמצאים בכלל. אה? מה לא נקרא?
מתחם אחד כל מערת המכפלה?
לא, לא, זה מתחם אחד, אי אפשר לדעת. זה לא שמה. זה לא זה. לכהנים אנחנו אומרים להם שיחמירו לא להיכנס לשם. ולא בגלל האבות. בגלל ששם יש הרב השלום רבי בנימין תודלה כותב שיש שם עשרות רבות של קדים מלאים עצמות של בתים שהיו מביאים לספרד. בספרד היה להם מנהג שכל מי שהיה מת אחרי 10 שנים פותחים את קברו, מכניסים את העצמות שלו בקדים ועולים לארץ ישראל ומטמינים אותם בפתח של מערת המכפלה. ככה היה לפני 1,000 שנה המנהג. אז אם כן יש לך שם אלפים של עצמות של מתים, אז שמה זה מתאמה, אסור לכהנים להיכנס. כמינה, שכהנים לא ייכנסו לכל האזור הזה. אבל לאסור שמה להתפלל, מה בכך? אנחנו, זה לא ליד קבר מסוים, לא ליד זה, זה לא מקום מצוין. הרי רחוק 400 מותר. וכאן, כמה שאין לנו ציון, אז מותר, אין בזה בעיה. מה גם עוד יותר שמה קל, אתה אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה המרכבה בעצמה, המרכבה שמה. לא שמענו שהקפידו בזה. אז... כן.
הקיר
החיצוני
של מערת המכפלה,
כן.
שומעים לשם, זה, שם
זה המקור שצריך להתפלל? יש מסורת ששם היו מתפללים, בקיר החיצוני של מערת המכפלה. אז רוצה, בואו נסכם את, ה, את, ה, את מה שלמדנו היום, לפחות שיהיה לנו איזו מסקנה, שצריך להיזהר לא להתפלל תפילות שחרית, מנהר הערבית, וגם קריאת שמע, וגם כל שכן הנחת תפילין תעטף בציצית ליד קברי צדיקים. גם בציצית יש יותר חמור, כי הגמרא אומרת שלא יגררו ציציותיו על גבי המתים. גם אלה שיש להם ציציות בחוץ זהרו להכניס אותם שבאים לשם, וכן לעסוק שם בתורה. או יש כאלה שעושים סיום מסכת, זה גם לא נכון. יש כאלה גם מנהג חדש, יש כאלה שעושים לעילוי נשמת עושה סיום מסכת על הקבר, זה גם טעות. בל כאילו לסיים שם ולהגיד קדיש. אסור, כל הדברים האלה, המצאות, אסור להמציא. סיום מסכת עושים בבית המדרש, בבית הכנסת. מה העניין זה לעניין הקבר? הקבר שם מה לקרוא, יש סדר מסוים שקוראים, אחרי זה אומרים קדיש. אבל לא, שאר דברים, אין נכון לעשות. גם הסעודות שעושים זה ודאי אסור. עושים שם הסעודות ואוכלים שם. עכשיו, בחדר הסמוך אין בזה בעיה. אפילו שזה נקרא המתחם, מה שאמרתי, מתחם של הקבר, אין בעיה. למה? זה לא ליד המצבה. זה המצבה של רבי שמעון בר יוחאי, זה מכוון כנגד המצבה התחתונה. אחרי המצבה של שמואל הנביא, זה מכוון כנגד זה. או רבי עקיבא, תצא מעבר 400 מהקבר, או מעבר לסורגים שיש שם, אין שום בעיה. חדר הסמוך. עכשיו, ללמוד תורה לכבודו של הצדיק, מלומד תורה לכבודו של הצדיק, או אומרים סליחות, יוצא, בכל שכן משניות ותהילים שלומדים את זה לכבודו, שדרך העולם לקרוא את זה לעילוי נשמת המת, מה שיש סדרים מסוימים, אין בזה בעיה. כן, גם כן בקשות, תחינות, יוצא, שאלה על הציון ממש, גם כן זה מותר. מה אמרת?
סמים, דבריך.
בסמים לברך, שוויה של הנאה, איפה? על הקבר? אסור. גם לאכול ולשתות. רק מה, יהיה מותר לשתות, כמו שבבית הכנסת אנחנו מתירים, על צד שהוא יושב לומד לכבוד הנפטר, לכבוד המת, לומד בפרט תורה שלו, כמו שאמרנו, אז נשכחתי מורבי היה עושה ברבי שמעון בר יוחאי, היום מתחילים בשבע בערב את הלימוד. לומדים זוהר עד חצות. החצות, עושים תיקון חצות, אחר כך סליחות, אחר כך הוא היה עומד מדבר איזה שעתיים, מדבר עם רבי שמעון. מביא לו גמרות, מביא מקשה כל מיני זה, מזכיר סוגיות של הזוהר, ובוכה ומתחנן, ומדבר איתו כדבר איש על רעהו. אחר כך בעלות השחר, קם רבי שמעון על רגלוי, אחר כך תפילת שחרית, וזה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו בקרוב, ויראו אלינו וישמח ליבנו ונראה בימינו אמן, זכו למצוות.